גיקונומי ה-24 במרץ 2024, והבוקר הייתה לי את הזכות הגדולה לארח את רז הרצברג. רז היא מפתחת סופר מוכשרת שעבדה בגוגל ועבדה במייקרוסופט, ובמייקרוסופט היא פגשה חבורה של חבר'ה, חבורה של יזמים שמכרו למייקרוסופט חברה בשם אדלום, ואז הם החליטו אחרי כמה שנים טובות במייקרוסופט שהיה להם בסך הכל די נחמד, והם הקימו שם את כל מה שאתם מכירים בתור ה-Cloud Security, או עזרו להקים, מן הסתם יש שם כל כך הרבה אנשים טובים שעבדו על זה, אבל עזרו להקים והובילו את כל מה שקשור ל-Cloud Security של מייקרוסופט, שהפך להיות חטיבת מפלצת שם, שמכניסה המון כסף, וזה אמרו, בואו נלך ונעשה בעצמנו חברת מפלצת. וכך קמה לה חברת וויז, ששווה לפי פרסומים זרים או לא זרים, כ-$10 מיליארד, הסטארט-אפ הכי מוערך שרץ הכי מהר בארץ. הם עובדים בתחום הסקיורטי, אבל הם די מופת להרבה דברים אחרים, והרבה אנשים מתעניינים וסקרנים ומדברים עליהם. אז הנה הייתה לי ההזדמנות לדבר היום עם ה-CMO שלהם. רז התחילה שם, הייתה מפתחת ומנהלת מוצר, ועשתה כל כך הרבה תפקידים, ולפני שנתיים אסף המנכ״ל נכנס לחדר שלה, ודיברנו גם על החוויה הזאת של להפוך להיות אשת מרקטינג, ולהוביל קבוצה של 60 אנשים, ועל הלבטים, ועל הפחדים, ועל החששות, ועל איך היא מנהלת את זה, ועל החוויה בוויז, ועל וויז עצמה. שיחה עם מישהי מאוד מרשימה ומאוד ראותה, שמדברת מאוד דוגרי ופתוח על הרבה מאוד נושאים. לי אישית היה מאוד 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 מעניין, וגם אם אתם לא מתעניינים בסייבר סקיורטי, אני חושב שזה פשוט פרק מעורר השראה עם מישהי באמת מוכשרת. אז המלצה אישית שלי, תאזינו, גם אם אתם לא חושבים שזה יעניין אתכם, יש לי הרגשה שדווקא כן יעניין אתכם. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני אספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם זו חברה נפלאה אחרת מעולם הסייבר סקיורטי, שגם היא מחפשת המון עובדים להוסיף לשורותיה. זו חברת קייטו נטוורקס. הרחתי פה בעבר את מי שמוביל את המרקטינג שלה, עידן הרשקוביץ. והיה נורא מעניין לדבר איתו על איך הם בנו את הברנד של קייטו, ועל כל העובדה שהם מתעסקים בתחום שבניגוד לוויז, יותר קשה להסביר אותו, ויותר קשה להטמיע אותו, ויש המון אתגרים טכנולוגיים שם, לא שבוויז אין, אבל בקייטו יש המון אתגרים טכנולוגיים, והם בנו צוות שלא רק שהתמודד עם האתגרים האלה, הוא גם יכל להם. וזו הסיבה שגם קייטו נטוורקס שווה מיליארדי דולרים, צפונה מ$3 מיליארד לפי שווי הגיוס האחרון, והם מחפשים להוסיף עשרות עובדים חדשים פה בארץ למרכז הפיתוח, פה בארץ. שלמה קרמר, הפאונדר ואחד מהאנשים הכי אגדיים בתחום הזה, יושב פה, אוסף סביבו אנשים מוכשרים. אז אם מעניין אתכם לעבוד בחברה שגייסה יותר מ$750 מיליון ומנסה לפתור בעיות מאוד מאוד מעניינות בכל מה שקשור לקונקטיביטי, לרשתות, לסייבר סקיורטי, בחלק מהתאגידים הגדולים בעולם, כנסו לעמוד הקריירות שלהם. עם כל מה שקשור, כמו ששמעתם עכשיו אצל רז שמספרת, אז גם הרבה מזה קיים בקייטו. כמו ששמעתם אצל האורחים שהגיעו מקייטו, כנסו לעמוד הקריירות, תראו אם משהו מעניין אתכם, תגישו ותגידו שהגעתם דרך גיקונומי. ועכשיו, לפרק עם רז, מקווה שיהיה לכם מעניין. גיקונומי ה-24 במרץ, והבוקר יש לי את הזכות הגדולה לארח את רז הרצברג, שהיא CMO-ית ו-VP...
מאוד אקסרדתי.
בבקשה, שלא יחסו עליי בוויז, בכל זאת אתם עובדים קשה לקראת הנפקה, וכל העץ אוקטרי המפואר שלכם נראה כבר טוב, אז הרווחת את זה בהרבה עבודה קשה, תכלס.
הכי עמידי שאנחנו הכי לא חברה שיש בה תשומת לב, לא לטייטלים, שום דבר, שום דבר, שום דבר.
כן, זה די בגלל לכם. שאתם חבורה של ספרטנים שרצים מהר.
זה נכון. זה באמת חברה שאין בה שום משמעות כמעט להיררכיה, לטייטלים, זה פשוט נכון.
כן, מההיכרות שלי עם חלק מהנפשות הפועלות, נתקלתי עם חלק מהחבר'ה, עוד בסיבוב קודם וכאלה, זה חבר'ה שאומרים את מה שעובר להם בראש, בלי הרבה פילטרים, ועובדים מהר.
כן, נכון.
כן, זה לא מתאים לכולם, ואז יש כזה, אתה יודעת, הרבה חבר'ה שמחכים לכם בפינה.
תראה, שום דבר לא מתאים לכולם. כאילו, לי גם פורמט אחר לא מתאים. הייתי בפורמטים אחרים ולי גם לא התאימו, אז המין שונו לא מתאים לכולם באיזשהו אופן. אבל יש הרבה פתיחות, אני חושבת, זה פורמט שהוא יותר פתוח, כי אתה יכול להיות ככה ואתה יכול להיות ככה, ואתה יכול להיות, מין, יש הרבה פחות חוקים, אני מרגישה, מאשר בהרבה מקומות אחרים שהייתי בהם.
כן, כל פעם שאני אומר שמישהו מגיע, אז תמיד כזה, יש את השאלות מהקהל ויש את הדיאמים. והדיאמים
ש... או, מעניין.
אז הדיאמים, אז זה לא היה עלייך, זה היה על חבר'ה בוויז, וכזה, הוא והוא, תדע, איזה SOB קשוח הוא, אבל ממש מוכשר. או, הוא והוא, אין, אני לא, אני ממש קשה לבוא איתו. אבל הוא ממש טוב במה שהוא עושה.
מדהים. זה פידבק, אגב, שלום בעצם לקבל, בעיניי.
כל דבר בשעתו. את יודעת, כל דבר בשעתו, וכל חברה יש לה את ה-DNA שלה. אני לא חושב שיש תשובה נכונה לתמיד.
אני חושב שקשה מאוד לעשות דברים גדולים, או להיות לידר משמעותי, בלי שום חיכוך. כאילו, בסוף אתה מקבל, אם אתה מקבל החלטות, ואתה צריך לקבל החלטות, אז יש חיכוך. כלומר, אי אפשר לזוז בצורה שהיא תמיד תמיד כזה...
הכל שאלה על מה אתה עושה אופטימיזציה.
נכון, אני חושבת שאצלנו באמת עושים אופטימיזציה על לזוז, ולזוז מהר. וזה מה שזה אומר גם, לזוז מהר, זאת אומרת, הרבה אחת טועות. זה אומר לפעמים חיכוך.
כן, ויש דעת, אני נתקל בכל מיני אנשים שמבקרים נגיד את גוגל עכשיו, שהם כבר לא עובדים בדרך הזו. זאת אומרת, לגוגל נגיד היו פעם מנהלים, יש ספר בשם טריליון דולר קואוץ', על איזה בחור מעולם הפוטבול שאימן הרבה... VPs ו-C-Levels כאלה בוואלי, הוא נקרא טריליון דולר קואוץ', כי כל החבר'ה שלו ביחד מצרפית הגיעו לטריליון דולר, שאז היה משהו, היום זה, שדעת, חצי אנווידיה. והוא מספר שם על איזה מנהל של גוגל, שהיה לשער של איזה מגזין, ואמרו כאילו, האדם הכי קשוח בתעשייה, והמנהל שלו, כאילו, אני חושב שזה אריק שמיט, מניח לו את זה מולו, ועושה, מה זה? והוא מחייך, אומר, גדול, אה? והוא אומר, לא, אנחנו צריכים לצאת מזה. אומר, וזה מה שהביא אותנו לכאן, וככה זה. אתה יודע, זה תרבות מסתגלת.
כן, תראה, אני כן חושבת, אגב, אני כן חושבת שהתרבות בוויז זה דווקא סופר סופר נעימה. כן, כלומר, אני כן רוצה להדגיש, אני חושבת שזה מקום שגם ידוע בצדק בזה שאנשים, כיף להם לבוא לעבודה בבוקר. אני הרבה פעמים ששואלים אותי על כזה, מה גרם לי, מה זה, בסוף, הרבה מאוד אנשים עובדים במקום שכיף לבוא לעבודה בבוקר.
פלוס מייקרוסופט שיגעו לך את הראש בטח.
היה לי נהדר, אני חייב להגיד, היה לי רן נהדר במייקרוסופט, זה יש הרבה עניין של גם טיימינג, ואני הגעתי למייקרוסופט לנקודה מאוד ספציפית, בדיוק סאטי נכנס, בדיוק אסף נהיה המנכ״ל של הסייט בארץ, וניהל את כל הקלאוד סקיוריטי, כאילו הגעתי למייקרוסופט לנקודת זמן מאוד מאוד ספציפית, אגב, עברתי למייקרוסופט מגוגל, אז זה גם יצא לי באמת לראות, זה תרבות ארגונית שונה מאוד, בשני ארגונים סופר סופר גדולים, יש יתרונות וחסרונות באמת בכל דבר כמעט, כאילו יש ממש, יכול ממש לעשות עדיף ב... נגיד, אני חושבת שחי הדברים שמאוד עזרו לי במייקרוסופט, היה שבסוף במייקרוסופט לכל מנהל יש כל הכוח. כאילו, משהו בתרבות הארגונית בנויה ככה, שאם אתה מנהל, יש לך כמו חלקת אלוהים קטנה. ואז זה יוצר הרבה... יש ארגונים נורא טובים ומנהלים נורא טובים, וזה גדל נורא טוב, ומצד שני, אם יש לך מישהו שהוא כאילו בי-פלייר, אז פתאום גדל תחת ארגון שלם של C ו-D ו-E, וזה נהיה גרוע. גוגל זה מין דמוקרטיה כזאת, כאילו מין, אף אחד לא מבוא, למנהל אין כוח. אתה מנהל ואתה רוצה להשאיר תחתיך איזה אינטרנט, לתת לו קידום, אין כזה דבר. לך, תעלה ועדות בארצות הברית, וזה יוצר משהו אחר. זה יוצר משהו שבאמת אולי מחזיק איזה רף נורא נורא גבוה, אבל מצד שני, אין מטאורים. אין בצורי דרך.
זה נראה כמו כזה משהו מאיזה סרט אנימה יפני, גוש בשר פועם כזה מלא בכישרון בגוגל. זאת אומרת, ההיכרות שלי, אני עובד בעיקר עם יוטיוב, שזה גוגל, אבל אתה, זה לא בדיוק גוגל, זה יוטיוב. ויש שם איזה פיימית שיחשב אחת הבחירות שם בחברה. ופעם כאילו שולחת לי הודעה, בוא נעלה שיחה, אני צריכה שתעשה ככה וככה, ואני אומר לה, למה שלא, אתם תעשו את זה, כאילו, למה את מבקש ממני? אני אומר, אני לא צריכה שכנע את הפתחים לעשות את זה. אתה יהיה, אוקיי, קוקו, זה מצב מוזר מאוד, אבל יאללה, בוא נעשה את זה, כאילו, סבבה. אין לנו בעיה, באמת אנחנו עובדים ביחד על הדבר הזה, וזה פשוט סיטואציה. זאת אומרת, רואים את זה בעיקר דרך התפקיד של המנהל מוצר, או מנהלת מוצר. בכל מקום מגדירים אותו שונה, וזה מאוד מכתיב מופי של חברות.
כן, אני האמת שאני מסכימה עם ההבחנה הזאת, וזה באמת, זה באמת קטע שמין, אחרי שבשלבים יותר מוקדמים בקריירה שלי, יש דברים שנשמעים לי, מה זה פלאף? כאילו, מין תרבות ארגוני, את זה, כאילו...
היא דוגמה.
לא, תרבות ארגונית למשל, זה דבר ש...
רק אותי.
לא.
תרבות ארגונית?
אני,
פלאף?
לא, אני אומרת, אני עכשיו בכלל לא חושבת ככה, אני בדיוק מסכימה שמין, זה פשוט דבר שמכתיב ברמה משוגעת את ההתקדמות, את העבודה, איך זה משתנה. עוד דבר שאני פעם חשבתי, אתה היית אומר לי, מנכ״ל, זה היה נראה לי מנכ״ל בחברה כמו גוגל, מנכ״ל בחברה כמו מייקרוסופט, כמה הוא רחוק, לא, זה תרבות והלידרשיפ זה דבר שהוא כל כך מונחל, הוא כל כך מחלחל, הוא כל כך משפיע על היום שלך בתור עובד, זה מדהים, ומה שאמרת זה בדיוק דוגמה טובה, אתה בסוף, אתה ממש רואה תרבות ארגונית ביום יום של כל אחד.
כן, מנכ״ל זה עוד כאילו ממש הקצומת שבו אסטרטגיה, הרי הקלישה זה תרבות אוכלת אסטרטגיה לארוחת בוקר, אז נגיד מנכ״לית עושה גם את זה וגם את זה, מנחילה גם אסטרטגיה וגם את התרבות. אבל אנשים טיפה למטה, נגיד ראשי קבוצות. כמו שאת עכשיו, את אחראית על התרבות של הקבוצה הזאת. יותר, אולי יותר מהאסטרטגיה שנקבעת בקבוצה עם מנהלים אחרים, את אחראית על התרבות של הקבוצה שלך. ואתה תיכולה לקבוע, מישהו לא מתאים לתרבות שלך, אתה יכולה לשחרר אותו, זה לא הסתדרות פה, ואת מנחילה ערכים.
אבל זה מאוד, מאוד, יש בזה משהו מאוד ארגוני. מאוד מוכתב.
זה חייב להיות חלק מארגון.
זה מאוד מושפע מקבוצה אחת, מתרבות אחת. כשאתה מגיע למצב שכל צוות יש לו איזו תרבות משלו, או איזה רף משלו, זה אחרי זה קשה לעבוד ביחד. כלומר,
כן, זה...
זה באמת המייקרוסופט לעומת הגוגל בעיניי, באמת.
רואים את זה, רואים את זה בשפות תכנות שונות, רואים את זה בפילוסופיות שונות, רואים את זה באסטרטגיה מוצרית שונה, בניגוד לקוהרנטיות כמו של מייקרוסופט הנוכחית, שהיא מכונה משומנת היטב, שווה 3 טריליון דולר, שזה אז היה להגיד, אבל זה מרגיש ככה מבחוץ.
חברה מעולה. אגב, הכיף הנורא גדול בוויז בעיניי, או בסטארט-אפ, שבאמת, בסוף זה צוות אחד עדיין שרץ כולם, כולו, לאותו כיוון, עם מטרה ברורה, ויש בזה כיף נורא גדול.
כן, זה אחד התעודות כבוד של מייקרוסופט, שעמי ואסף וכל החבר'ה האלה לא עזבו מהר, נשארו כמעט כל 4 שנים, ועזבו ואז ביחד.
נשארו הרבה אחרי 4 שנים שם נשארו.
לא, לא הרבה אחרי.
לא, נשארו איזה 6 שנים.
כן?
כן.
וואו, זמן טס מהר.
ואגב, כמובן, היו בטוחים שהם לא יישארו שנייה אחרי, כן? אבל...
בסדר, כמו כולם.
אבל זה באמת... אגב, זה מה שהתכוונתי שבאתי בטיימינג טוב, זה מאוד סאטיה. אסף הוא... אני חושבת שאנשים, קשה גם להבין את זה נראה לי מחוץ למייקרוסופט, אבל זה לא שהוא היה הלידר של הסייט הישראלי בארץ, גם, כן? אבל הוא היה הג'נרל מנג'ר של כל מוצרי הקלאוד סקיורטי באז'ור. זה באמת, ידעו לזהות ולתת לו את החופש פעולה, וזה התרבות של סאטיה, שבסוף נתנה את הדבר הזה.
כן, אני חושב שבעד עולם כדוגמה טובה, זה כזה הרבה אנשים בתעשייה אומרים, מה הם מכרו שם? כמה מקלות ארדיקים מחוברים עם דבק? אמרתי, לא, הם מכרו צוות שבנה ארגון של מיליארד דולר בשנה. זה מה שהם מכרו. זה הקליעה הגדולה, תמיד שיש כזה, שיש לי ביפים עם עיתוני דה מרקר למינים שהם נגד אקווייירים וכאלה שאומרים זה לא הגיוני וזה לא חכם וזה לא טוב לעשות את זה, ואומר, לא, זה הדבר הבריא של תעשייה, אתה מזריק DNA, זה הכי חיסון להתנוונות שיש, אם זה עובד.
בדיוק, כשזה עובד, בגילה לא אורגנית, כשזה עובד זה מכפיל כוח מופרע, מן הסתם, אם גורם זה לעבוד נכון, ואגב, כשהייתי במייקרוסופט, בפרק זמן קצר הזה ראיתי 7 סטארט-אפים, לדעתי, שקנו בתחום הסקיורטי. חלק עובדים, חלק עבד, חלק לא עבד. כשזה עובד, זה להגיד שזה שווה כל שקל, זה מצחיק, זה שווה פי מיליון. זה ממש מכפיל כוח משוגע, להצליח לצמוח לא אורגנית.
כן, אפשר לראות דוגמאות, יש הרבה רכישות בארץ, שלא, שאת רואה מיד אחרי, שהיזמים בחוץ אחרי חצי שנה, שנה, שהמוצר, שמין הסתם קרטע לפני כי... מה לעשות? רוב הסטארט-אפים מקרתיים לפני, לא הופכים לאימפריה. זאת אומרת, אני יכול לחשוב על לשים בטבלה דוגמאות פה, דוגמאות שם.
זה נורא קשה נראה לי, כלומר, היכולת לקחת, לעשות גדילה לא אורגנית שתעבוד, זה סופר קשה, זה כמעט, הדיפולט בראש שלי זה שזה לא הצליח. יש כל כך הרבה אתגרים.
בטח במקום כמו שלכם, בענף כמו שלכם של סייבר סקיורטי, שהוא מאוד שונה מ-B2C. B2C, אם הוא מצליח, אז בואו נגדיל אותו, בואו נשייף אותו, בואו נכניס כזה חלק פרסומי. הדוגמאות הכי מוכרות זה הוואטסאפים והאינסטגרמים שפייסבוק קנו והפכו אותם לאימפריות מסחריות. אבל בסייבר, אם צ'ק פוינט קונה את, לא יודע, פרימטר או אודו, סקיורטי או כאלה, זה מוצרים שהם לא בשלים כשהם נכנסים, והחברה הקונה צריכה להפוך אותם לאימפריות, וזה קשה.
יש כמה חברות שעשו את זה... מאוד בהצלחה, כאילו מסכים בפאלו אלטו, וזה קשה, אני מסכימה איתך.
כן, הלומינרים של ברודקום, ברודקום קנות לומינרים, כמה רכישות של ברודקום שיש לי עכשיו בראש, שצריך לסדר שכן הסתדרו והפכו למכונות כסף מוצלחות?
אני דווקא חושבת שכאילו, אגב, בעולמות הסייבר יש גם הרבה יתרון בזה לחברות שנרכשות, כי הרבה מהדבר הוא...
להקים סיילספורס מוצלח.
הוא גם ריץ'. לא, גם יש לך פתאום, בסוף יש לך ריץ' לארגונים הכי גדולים בעולם, הצוותים הכי גדולים בעולם, יש משמעות לקונסולידציה, אז זה גם... יכול להיות כזה מכפיל כוח במובן המוצרי.
אין כמעט דוגמאות לחברות שבנו סיילספורס חזק, צוות מחירות, לא אימפלמנטציה למרק בניוף וסופטוור. אני אומר, מלבד וויז, אני תכף מדבר עליכם, ולא הרבה אחרות. זאת אומרת, אין המון דוגמאות לחברות שהגיעו להכנסות משמעותיות שגדלות, שלא נתקעות באיזושהי תקרת זכוכית, כי הם פיצחו ריץ' ופריקוונסי, זאת אומרת, הם פיצחו איך להגיע למספיק אנשים בפורצ'ן 500, פורצ'ן 100, ופיצחו שיטה שזה גם לא זורקים את המוצר אחרי שנייה וחצי.
לא, יש, אני חושב שדווקא...
כמה יש? 10? 5 בהיסטוריה של הענף הזה?
כן, אבל תראה, מה, הייטק ב... כאילו, אני חושב שאנחנו מעצמת סייבר, אני חושב שדווקא אם אתה מסתכל על, בוא נגיד, סטארט-אפים של סייבר, בישראל עושים את זה הכי טוב ומגיעים לריץ' טוב, וזה גם יש איזה שם טוב, גם כשאתה בא בתור סטארט-אפ ישראלי, יש פה אקוסיסטם מטורף של זה, סיסויים יודעים את הכוח בתעשייה, מגיעים לארץ, כלומר, דווקא יש חברות שעשו את זה מדהים גם לפני וויז.
יש, אבל בסוף, אפילו גם וויז, את מתחרה בחברות כמו פאלו אלטו.
כן.
ובסוף, עבדתי בבנק שנתיים. הייתי בישיבות כאלה, כשזה החברות שהיו קשורות אליי, יצאתי מהחדר וכאלה. בסוף אף אחד לא מפותר, כי הוא קונה צ'ק פוינט בפאלו אלטו. אם אני אלך על הרפרנס ה-IBM, אבל באמת, בבנק זה ממש ככה, מה לעשות שאתה במשרד של ה-CTO, CISO כאלה, אף אחד לא מפותר, אם אתה לוקח החלטה קלה. סטארט-אפ זה החלטה מפחידה הרבה פעמים. גם אם אתה מכיר את ה-CISO, וה-CISO הוא נמצא בחברה, ואתה יודעת, הוא סומך עליו, כי הוא אפילו לקח סטייק, הוא סומך עליהם, הוא אוהב אותם, הוא שם את השם שלו, ועדיין זה מפחיד.
תראה, אני נורא נורא מסכימה איתך, אני גם חושבת באמת, כשמדברים איתי על הישגים של לואיז, ומדברים תמיד במונחים של המספרים, של ה...
לוגו איבו הכנסות, כן.
של ההכנסות. אני דווקא חושבת באמת, הפרייד הגדול, זה הלוגוים. כלומר, היום וויז, הלקוחות שלנו זה 40% מהפורצ'ן 100. וזה מאוד קשור גם לזה שאנחנו בדיוק מסכימים עם מה שאמרת עכשיו. אף סיסו לא פותר כשהוא קנה פאלו אלטו. האסטרטגיה שלנו מהיום הראשון, הלקוח הראשון שהחתמנו, היה בפורצ'ן 10. האסטרטגיה שלנו מהיום הראשון הייתה להגיד, בסוף, סייבר זה שוק כזה, אתה רוצה לקנות את זה, זה כמו ביטוח, אני מסתכלת על סייבר כמו ביטוח, באמת, גם שומעים אותי לפוטנציאל הרווחים הזה, זה ביטוח, אתה מוציא $100 על ענן, אתה תוציא 5% מזה לבטח את האירוע, בגדול, זה כמו ביטוח, ואני רוצה לקנות ביטוח מאיפה שהבנקים קונים ביטוח, אני רוצה לקנות ביטוח מאיזה, לא יודעת מה. אז זה היה ממש ללכת מעלמעלה, ו...
זה יותר קשה, יודעת מה? כי בביטוח לצבע אין כסף. אם מישהו מבטח אותי ויש לו ערבות מאחורה באינשורר, שהוא חותם את הערבות, אני אקבל את הכסף. בסייבר? התחת שלי יהיה בכלא, אם אני אעשה טעות.
לא, בסוף, אבל תראה, גם יש בזה נורא היגיון, כי כשאומרים לעבוד עם החברות הכי גדולות בשוק, זה גם באמת, זה פשוט החברות שיש להם הכי הרבה רגולציה, הכי הרבה מורכבות, להצליח להכניס שם תהליך ומוצר סקיורטי, וזה באמת, זה בא עם המון, 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 המון מורכבות ורגולציה וטכנולוגיה, וידענו להתחיל משם, זה אגב ממש למידת מייקרוסופט, לדעתי, כאילו בסוף באנו ממייקרוסופט עם ה... עם ההבנה והכוח של לעבוד עם האנטרפרייז הזה האלה. כאילו אני לפני וויז במייקרוסופט ניהלתי את הצוות מנהלי מוצר של Azure Sentinel, שזה גם היה מוצר שהקמנו מאפס בארץ, זה כאילו הסים של מייקרוסופט שרץ על Azure.
סים למי שלא מכיר?
סים זה בסוף, נכון, מסרטים כזה, אנשים מדמיינים כאילו חדר סקיורטי, אנשים יושבים כל יום על אלרטים, כזה בחדר חשוך. סים זה המערכת שכל הסיגנלים, כל הארגון, כל האלרטים מגיעים אליו, הוא עוזר לעשות קורלציה, וזה הדבר שכזה בארגונים מנטרים 24/7, באיזה סוק
בהודו. אז גם סוק, אז תסבי, אני אתן דיסקליימר מעכשיו והלאה, עולם הסייבר, בגלל גארטנר ובגלל כל מיני גופים אחרים, מלא בראשי תיבות, אקרנים כאלה ואחרים, שמתארים דקויות. העסק הזה כל כך בוגר ומשמעותי וחשוב להרבה מאוד תאגידים גדולים, שיש חלוקה מאוד ברורה לראשי תיבות, שזה קטגוריות של חברות, שמחלקות חלוקה של תחומי אחריות, למרות שהיום זה קצת מתערבב ונדבר גם על זה, אבל יש חלוקה מאוד ברורה, EDR, SIEM, whatever, וכל חברה מנסה פחות או יותר או ניסתה לאורך השנים להישאר בליין שלה, במסלול שלה, ואנחנו לא נסביר כל ראשי תיבות. בעיניי זה לא מאוד מעניין את הקורא הרגיל, או את המאזינה הרגילה. אם את רוצה, לכו לקרוא, יש מלא הסברים מאוד נוחים באינטרנט, זה תחום מאוד מתוקנן.
אני גם אשתדל להימנע, זה מאוד נכון, אבל בסוף מערכת שהיא מאוד צנטרלית להבטחה של ארגונים, וגם שם היכולת מתוך מייקרוסופט לעבוד עם הארגונים הכי 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 גדולים, ואז ללמוד קצת איך עובדים איתם, ללמוד את הקושי בתהליכים, בלהניע דברים בתוך ארגון, בלהטמיע משהו על אמת. הדבר הכי גרוע שיכול לקרות בעולם זה שמישהו יקנה וויז ולא ישתמש בו, ויעזוב.
זה המקדם שרן הכי גבוה שיש.
עדיף שהוא לא יקנה בחיים. ולכן האתגר של להצליח לפצח 40% מפורצ'ן 100 זה להבין באמת איך הם גם משתמשים בזה, אני לא רוצה רק למכור את זה. ובגלל שמההתחלה הלכנו, כאילו מהרגע הראשון היה לנו את האסטרטגיה של רוצים פורצ'ן 100, ובמקביל הגדרנו מין דבר שאנחנו קוראים לו כזה קלאוד 100, שזה גיטאב, סנופלייק, לוודא שאנחנו לא... צריך לבנות משהו שמתאים לשני הסוגים האלה, לחברות.
חברות שהן חלק מהאקוסיסטם של Cloud Native, חברות שנולדו על קוברנטיס ולא יודעות מה זה On-Prem, לעומת חברות שנולדו בעולם לפני כן, ואולי עושות איזשהו מעבר עם שלל שיטות ודרכים, אבל המעבר הוא עדיין בתהליך, והוא יהיה בתהליך עד שאני ועד כבר לא נהיה פה.
בדיוק ככה. וללכת על שניהם במקביל, לבנות את הרפרטואר בשניהם, כדי שגם אף אחד לא יפרט אותו כשהוא קונה על וויז. האתגר הגדול היה לבנות את זה ככה, שכשאנשים בסוף חושבים Cloud Security, חושבים וויז, היום אף סיסו לא ירימו עליו גבה, על וויז.
לא, זה כמעט להפך. אני בחי בתוך עמי, אני עושה את השיעורי בית.
זה כיף לשמוע, באמת. לא, זה מרגש אותי לשמוע.
זה כמעט להפך. זאת אומרת, אני מדבר עם חבר'ה, נגיד, מהמתחרה שציינתי, המתחרה הגדולה. זה חלק מהעניין, שהברנד אווירנס של וויז הוא מאוד מסוים. זאת אומרת, אני, אפילו כצר, אני לא באמת צרכן פוטנציאלי, כי באמת,
את יודעת, נדבר על זה אחרי.
סבבה.
כן.
שיהיה. אני לא. אבל שיהיה. אני דווקא עם החבר'ה הקודמים שלכם. אבל, זאת אומרת, אני הייתי צריך ללכת לבדוק איך נקרא המוצר של פאלו אלטו, כי לא יודע אם לא ידעתי או שכחתי או שזה לא עניין אותי, אבל לא ידעתי. והם צריכים לחיות עם הדבר הזה, כי גיליתי שאני לא כזה ייחודי. פאלו אלטו זה שם טוב מאוד בתעשייה, חברה, חוץ ממייקרוסופט, החברה הצייבר הכי גדולה בעולם, אבל אין את העלים בעץ.
תראה, זה גם בסוף, זה גם מאוד באמת האמונת לב שלי. כלומר, גם כשאני מדברת עם אנשים על לבוא לוויז, ואנשים אומרים לי, אבל רגע, אבל כבר השווי, והאמונת לב שלי היא בדיוק מה שאמרת, שבסוף המתחרים הגדולים שלנו, שוק הסקיוריטי הוא מוגדר על ידי מובילי שוק. אתה רוצה לקנות פיירוול, אולי פעם זה היה צ'ק פוינט, ועכשיו זה פלו, ואתה רוצה לקנות EDR, אז אתה הולך לקראוד סטרייק.
זה עם איזה קילומטר מסנטנל וואן, מה יש לך?
לא משנה, אני לא אנקוב בשמות.
נשאר בישראלים, נו.
מובילי שוק. זה שוק שמובילי שוק. כמו שאמרת, אתה רוצה לקנות את בענן, שוק ה-Cloud Security, בסוף מי רץ בו בתחרות? אנחנו, עוד סטארט-אפים, פאלו אלטו, CrowdStrike, חברות Sentinel One. אני מאמינה שלחברות יש DNA, שבדיוק כמו שאמרת, פאלו אלטו היא חברה שה-DNA שלה זה לא חברת Cloud Security. ואם אני מאמינה שהדומיין של Cloud Security הוא מצריך, ואני מאמינה שהוא מצריך מספיק אקספרטיז, טול משל עצמו, שוק משל עצמו, אז אני אומר שהוא איזה יכולה להביא את השוק הזה.
כן, כל זה בלי לקחת בחשבון שהרבה פעמים קבלת החלטות היא לא כזו רציונלית, והרבה פעמים אני על אקטיב דירקטורי, וכבר יש לי, לא יודע מה, אולי אג'ו, ואני כזה, טוב, מה זה הדיפנדר הזה? זה לא כזה יקר, אז אני אכניס גם את זה, מה עוד יש לכם בקטלוג? טוב, סבבה, תביא לי גם את זה ואת זה ואת
זה. זה האתגר הכי גדול, אבל
את באת מהמקום שהפך את זה לספר.
אבל זה בדיוק הנקודה של האם זו בעיה מספיק גדולה, האם זה שוק מספיק גדול. אם אתה יכול, אם היינו אומרים, אוקיי, Cloud Security, בסדר, כאילו, זה לא הבעיה הכי גדולה שבתור סיסו, זה לא דומיין בפני עצמו.
דיפנדר מחסה לי את הכל.
אז יאללה. אז לא, באמת, אז לא היה לי, אז לא היה לי פרמסיס, אז מה עכשיו אני מסתובב עם
חדמי? את הפעם הראשונה שאתה נחווה, או שאתה שומע על מישהו שנחווה, והתקשורת דואגת לספר לך על מלא אנשים שנחוו.
זה שוק מספיק גדול. בגלל זה, אגב, כל שאר החברות מנסות גם עכשיו, כאילו, לעשות את הפיבוט ל... אני גם חברת Cloud Security, אבל זה שוק מספיק גדול שיהיה לו מוביל, ואני מאמינה שעל זה אנחנו מתחרים, ו...
כן, את רואה למשל אלסטיק, שהיה כאן, ואת יודעת, אני עם כל הכבוד, עדיין מתקשה לחנות את אלסטיק חברת סייבר סקיוריטי, כי אני משתמש בה לדברים אחרים.
כן.
זאת אומרת, הם יכולים לקרוא אותם סייבר סקיוריטי, כי סייבר סקיוריטי נהנה מכפילים יותר גבוהים בבורסה, והכל בסדר, גם אני משחק את המשחק הזה, וידה, ידה, ידה, אבל זה מה שזה. זאת אומרת, הם יצטרכו לעבוד נורא קשה, כדי שאני בכלל ישנה בראש לי את הסיבוב, ואני לא אסתכל עליהם בתור חברת אינפרסטרקצ'ר, דאב-אופס, לא משנה מה.
לא, יש גם DNA, באמת, מאיפה רוב הכסף שחברה נכנס? אם בגוגל רוב הכסף שחברה נכנס מפרסומות, אז אתה יודע לאן גם, אם בפאלו אלטו רוב הכסף נכנס מפיירוול, אז גם לשם אנשים חברות הכי טובים והמפתחים הכי טובים, לחברות יש DNA, כאילו מין, באיזה חברות Cloud Security יש בעולם, על זה אנחנו מתחרים.
עד שאת קונה. זאת אומרת, את רואה שמייקרוסופט שינו את ה-DNA עם החלפת מנכ״ל וקניות, ואת רואה שחברות מנסות לעשות את זה. זאת אומרת, בטח בתקופה של
כן.
ריבית עולה, והרבה חברות התרסקות לתוך קיר, אז צריך למכור, ואין לי מה לדבר רחוק, כי אתם קניתם את רף לפני שנה, שנתיים?
פחות, כן, לפני כמה חודשים.
כן, שיש כל מיני חברות ששחו במים שהם לא מספיק עמוקים, וכבר אין מספיק מומנטום, או אין מספיק משאבים, או אפילו כל מילה אחרת שתבחי, אז מוכרים. וזה בסדר.
לא, זה בסדר גמור, אבל זה
התעשייה.
זה עדיין, זה עדיין בסוף לא לקחת חברה ולשנות את כל ה-DNA, להפוך חברה מאלף לבית, כאילו מין, אם השוק הוא מספיק, אם הדומיין והאקספרטיז הוא מספיק רחב, אני חושבת שקשה מה לעשות את זה.
זאת אומרת, כי האסטרטגיה של וויז, אתם מסתכלים על זה בתור להשאיר את הפורטפוליו, להגיע למצב שיש לכם קטלוג של מוצרים, ואז לעשות הרבה אפסלים, או לעשות מוצר אחד שהוא הוליסטי גדול?
לא, גם הרכישה של רפט, בסוף רכשנו פחות טכנולוגיה, זה לא מה שאנחנו מוכרים, זה צוות סופר סופר מוכשר וקטן, שוב, אמרתי גם בהתחלה, להצליח לגדול בצורה בלתי אורגנית, להביא אנשים נורא 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 מוכשרים, עם מומחיות, נגיד רפט פיתחו מוצר באזורי הקוברנטיס ודב, אקספרטיס שהוא סופר רלוונטי לנו, יש לנו אופרינג בתחום, לא לקחנו את המוצר, אנחנו לא מוכרים את המוצר, כאילו בעצם הם
סורקים ימיילים ומחפשים טעויות, לא?
לא, לא, זה לא.
זה לא זה? לא,
כן, לא. אבל לקחנו את האקספרטיס והם בונים בתוך וויז, כלומר... בתוך וויז היום הם ממש עובדים על המוצר שלנו, הם בנו פלטפורמה שעוזרת כאילו לעשות דיבאגינג לסביבות קוברנטיס.
אוקיי.
כן, אנחנו לא מוכרים את המוצר הזה, כאילו זה בעיקר באמת...
אלוהים יודע שיש מספיק מקומות ליפול כשאתה מקנפק קוברנטיס.
זה היה האזורים שלהם, כן.
כן, זה מסוג הדברים ש... כן, עבדנו עם ולוסיטי, עם כל החברות האלה, בדקתי לא מעט מהם, שאפילו יש לנו עובד שלנו שהופיע שם בדשבורד שלהם או משהו, שהוא נהנה מזה, אבל כן, זה מקום שבאמת אפשר ליפול בו ולהשאיר פרצות, ונורא קשה לנתח את הדברים האלה סטטית. זאת אומרת, זה לא קוד, זה לא סניק שהמשימה שלהם אולי לא קלה, אבל היא לא בלתי אפשרית כמו זה.
זה גם מהפכה... כאילו, זה מהפכה בכל דבר של, נגיד, אתה ארגון, זה הקושי ענק שיש ארגונים בענן, אז אתה חושב כאילו, אתה ארגון סקיוריטי, כן? עכשיו, החברה שלו עוברת לפתח על קוברנטיס. אף עוד בכלל, כאילו, תקשיב.
לא, גם לפני כן זה הקשה.
לא, לגמרי, אבל זה גם אף עוד לא מעדכן אותך, כן? זה לא כאילו מין מישהו מרים לך טלפון, אומר, אנחנו רוצים להתחיל. הביזנס רץ. הביזנס רץ.
אפשר, שמעתי על ארגונים שמנסים לעשות זה, זאת אומרת, בוא אני אגיד מה אני מתכוון. בסוף, אם אתה עושה את פרקיורמנט של ריסורס חדש בענן, אתה יכול לעשות גיידליינס כאלה, חוקים שרק הסיסו יכול, או רק איזשהו מישהו מאוד בכיר, אז זה לא זז. אי אפשר, ואז אין פיתוח, זה לא מתקדם לשום מקום.
זה כמו כל דבר, יש פה איזה בלנס, כן? אבל עכשיו, כן. תראה, אם אתה הולך לבנקים, לסביבות הכי רגולריות בעולם, זה נראה יותר כמו הדברים שאתה מתאר. כמה שאתה זז יותר למקומות, שבהם זה לא בנק עכשיו, אז הביזנס רץ קדימה, והסקיורטי קצת כאילו מנסה לתפוס אותו. אבל בכללי, כל הדבר הזה, כל השיח הזה, כאילו אנחנו מרגישים שענן תמיד היה פה. לא תמיד היה פה, זה כאילו מין...
מי מרגיש שענן תמיד היה פה?
לא, יש איזו תחושה, אני חושבת אפילו אצלי, שכבר, אתה יודע, בשנים האחרונות, אוקיי, כל הסטארט-אפים ישראל וזה, ארגונים, חברות, קומרס עצומות, היו מיליון שנה, פיתחו בצורה מסוימת, בשנים האחרונות פתאום התחילו להבין שהם צריכים לזוז מהר, עוברים להוריד קוד כל יום, פתאום יש לך צוות אחד שזה ככה, צוות אחד שזה ככה, אז האנשים בארגון שלך הם אותם אנשי סקיוריטי, שעבדו שנים און-פרם, שהקונספט שלהם דרך, שמה זה רשת, מה זה פומבי, אתה יודע, בענן הכל פומבי. כאילו, זה נולד עם פאבליק איי-פי, ככה ניגשים לזה, זה כאילו, זה תפיסה אחרת לגמרי. אתה יכול להיות איש סקיורטי מדהים, מצוין, היה לי שיחות עם הרבה כאלה. ואתה חושב שהסיבה שלך היא פרטית, כאילו, שמת שם איזה גייטווי, ואז מישהו בא, שם לך איזה ים פוליסי מאפן, וזה, אתה לא מבין, כאילו, מה זאת אומרת, זה את יכולה לגש לזה, איך ניגש לזה? זה שינוי קונספטים כל כך, כך עמוקים.
כמו רעיון עבודה ל-AWS שאתה מגיע.
זה בכלל בכלל עם קוברנטיס, שזה כמו כאילו ענן מעל ענן, ובכלל, באמת אתה...
ענן מעל ענן, זה אורכסטרציה, מה זה? אני אומר את
זה... בעיניי, לא, מה, תחשוב, יש איזו מערכת הרשאות שלמה משל עצמה.
אוקיי.
ספרציה שלמה משל עצמה. אני סקיורטי, מה אני מבינה עכשיו, שלא לחלוק דברים בעיניים סביסים, כאילו... זה ללמוד עוד עולם שלם.
גם רוב המפתחות לא מבינות, או המפתחים מבינים שזה מה שזה. יש לך באמצע שכבה נורא דקה של אנשים שאמורים להבין, ואני מזהה יותר ויותר טרנדים, שאת, איך אני מזהה את זה? אתה רואה בלוגים הרי שנכתבים במדיום וכאלה, ואני אומר, איזה קשקוש. מישהו פה בדק תיק אחד לאחד, וזה סטאק אוברפלו, או צ'אט ג'י-פי-טי חס וחלילה, ויש דברים באמת בקוברנטיס, שזה... הושאל מגוגל כאילו as is, ונגרר, ואף אחד לא יודע שככה זה עובד באמת. אני יכול לחשוב על כמה דוגמאות כאלה, כל מיני מקרי דיפולט שהם מושכים, כל מיני, אתה יודע, בסופו של דבר, קוברנטיס, מאחורי הקלעים יש מכונות, והחברות רוצות להרוויח, אז אם לא תגדירו בדיוק איך שאתם רוצות, איך שאתם רוצים רוצות, זה מוביל לטעויות ממש קשות.
הנה, ענן מעל ענן. אני יכולה להגיד בול את אותו דוקטרק, לשים אותו על.
כן, לא יודע, אני פתלו אוהב את האבסטרקציה. מוכבים יותר לשכבות אבסטרקציה, בניגוד להגיד מה זה, ואז אנשים כאילו אומרים, אני לא יודע, אני לא מבין, זה של האלה, זה של האלה, ואני אומר, לא, זה תוכנה, זה הגדרות ותוכנה, ואפשר לנסות להבין כמעט הכל, אתה יכול להגיד, לא מעניין אותי, זה בסדר.
זה עוד עולם מורכבות.
זה בסדר, אבל...
באמת להבין לעומק בעולמות מורכבות האלה, זה נורא קשה. זה נורא קשה, ובטח לאנשים שבסוף התפקיד שלהם הוא קצת אחר.
אז איך בוחרים?
איך בוחרים מה?
במה להתמקד? זאת אומרת, בסופו של דבר הקמתם את וויז, ואתם מגיעים מחברה שמכרה עשרות מוצרי סקיורטי. באמת, עשרות מוצרי סקיורטי, כאילו בסקייל גבוה, אולי אפילו מאות בקטלוג, אבל יש עשרות שהם מספיק גדולים שסטארט-אפ יגיד, יאללה, אני הולך על התחום הזה שראינו שהוא כתוב.
תראה, קודם כל, כשהתחלנו את וויז, הרעיון המקורי הוא לא היה זה.
כן, זה היה סיפור המפורסם, שאפילו את היית זאת ששינתה שם, אבל איך זה היה לבחור אותה? אפילו גם תהליך מחשבה מקורי.
אז תראה, היה בסוף, זה נשמע הכי קלישאתי, כן? אבל בסוף עלינו לשיחות עם סיסויים ועם לקוחות. ונסברנו להם על הרעיון הראשון שהיה.
שמה הוא היה?
זה היה בתחום הנטוורק סקיורטי, משהו מורכב כזה.
מי קצת? מי תסבירי בחודץ?
לא, אני אמיתי, אני בקושי יודעת.
אוקיי.
החלק מהסיפור המצחיק זה שאני כאילו אמרתי, אני לא מבינה מה אתם מדברים. כאילו, אני לא חושב שאנשים בצד השני מבינים מה בדיוק מוכרים.
מה היה הבעיה? ש-VPCים זה מורכב לעשות? מה?
אני רוצה לעשות איזה פתרון בעולמות האלה, אבל היינו עולים עם סיסויים לשיחה, והבן אדם אומר לך, כן, הייתי מחבר אותך, אבל אפילו לא יודע כאילו מה בדיוק יש בענן. כאילו, אני לא יודע מה הם משתמשים בדיוק ומה לא ומה... כל הזמן חזרנו לבעיות.
זה חלק מהאתגרים של נטוורקינג. הספונסרים של הפרק הזה זה קייטו נטוורקס. אחת הבעיות שלהם, מה לעשות? זה להסביר כאילו באיזה סיטואציה אתה צריך קייטו נטוורקס.
אז אנחנו, הבעיות כל הזמן חזרו לבעיות בסיס. בעיות בסיס שהכרנו, אגב, במייקרוסופט באמת בנינו מוצרי קלאוד סקיורטי, וכאילו את הדור הראשון כזה, CSPM, את Azure Security Center, מה שהיום זה Defender for Cloud, במייקרוסופט כל... כמה חודשים מחליפים את השמות להגוג כדי אבל בית הצרכנים.
אני מרגיש יחד, ואתה לוחץ על כפתור, עכשיו זה אנטרי, מה אכפת לי? תנו לי לקנפג את מה, מה אתם רוצים ממני? איפה היוזר? למחוק את היוזר עכשיו, כי יש לי איזשהו התראה על משהו, מה יש לכם?
אז זה היה ממש אבל הדור הראשון של מוצרי הויזיביליטי לענן, מה שבנינו, וזה אחד המחשבות בווי, זה היה ש... אתה יודע, זה שוק קיים היה. זה היה ההפך מלבוא גרינפילד, זה היה להיכנס ל� יש במובילת שוק ברורה באותה שלב, ויש לאנשים כבר פתרונות בתחום הקלאוד סקיורטי, אנחנו יודעים, כי בנינו בעצמנו את חלקם במייקרוסופט, אבל כל הזמן שדיברנו עם לקוחות, זה חזר לבעיית הבסיס הזאת, ואז רגע שאמרנו, טוב, בואו נעשה מה שאנחנו יודעים הכי טוב. אבל נתקוף את זה בצורה שמבינה כבר באמת את הכאב, ואת המקומות שהכלים הקיימים בשוק נופלים בהם.
איך מגדירים אפילו רגע? אפילו המילה הזו, Cloud Security,
כן.
אפשר לפרק אותה...
מיליון דברים. אני אומרת,
זה נחמד שגרטר מנסים, אבל בסוף כבן אדם שצריך לבחור להוסיף כלים בלי לטרוף לגמרי את התקציב, אני צריך וגם להוסיף יותר מדי מורכבות על הארגון.
כן.
איך בכלל, מה הכי חשוב כאילו? מה הכי מסוכן? מה כל הדברים האלו?
כן, בסוף אנחנו באמת התחלנו מבעיה שהיא כל כך בעיית בסיס ברורה של... של להבין מה יש בארגון שלי ועל מה אני מגן. זה נשמע מצחיק, אבל זה באמת לא. תחשבו, בסוף אני באמת קל גם להבין את זה, לדעתי שהענן הוא המהפכה הכי גדולה שעברה לארגוני IT ever, כן? כל דבר באיך שמנהלים קוד, באיך שמנהלים, פעם היו מורידים גרסה, פעם בחצי שנה, פעם בחודש, עכשיו עושים את זה כל יום. פעם היה ארגון IT, שארגון סקיורטי היה עובד איתו יד ביד. אם מפתחים ארגון שלך היו בונים תוכנה, היו מקבלים, שרתים דברים מארגון IT. זה היה בא במונפק בצורה מסוימת. היה פרוסס סנטרלי, היה בכלל קונספט של ארכיטקטורה סנטרלית, שהיא מרכזית, שהיא מוגדרת איכשהו. טוב, הארגונים עברו לענן.
מי שרוצה לראות את זה בצורת רומן, אז פיניקס פרוג'קט מתאר את זה ספר מלפני 10 שנים, שמעת עליו?
לא.
זה ספר שמתאר את ה... זה רומן, כן? שמתאר כאילו סביבת עבודה, לא ספר, כאילו, כן? שמתאר את המעבר לדאב-אופס ב-IT. נשבע לכם המלצה חמה, באמת? המלצה חמה לכל ארגון, לכל ארגון שרוצה להבין את ה-DNA של ארגון איתי יותר, מפעם, תקראו, זה לא סתם ניעקת הדבר הזה.
זה סופר כאילו מעניין.
פיניקס פרוג'קט, כן, כן.
אבל לא גרד את ספר, מאוד מעניין לקרוא, אבל באמת זה שינה כל דבר באיך שארגונים עובדים, ופתאום אני יש סקיורטי. פתאום אין פה IT, כל מפתח, היום מפתח בוויז, ברי-אינבנט, הוא קורא איזה דאטאביס חדש מגניב ש-AWS הוציאו, זה אומר, בוא, מגניב, אני בדיוק כותב משהו, נראה לי קול. ניסה להשתמש בזה. אפילו הוא נעש לא יודע שהוא משתמש בזה. מה, איך איש סקיורטי אמור עכשיו לדעת שמשתמשים בזה בכלל בארגון, שיש שם אולי איזה פוטנציאל? כלומר, התחלנו מהבעיה הכי הכי בסיסית. אני לא יודע. היינו מדברים עם ארגוני סקיורטי, והם באמת לא ידעו. אני עושה לדבר עם ארגוני סקיורטי של חברות הגדולות בעולם שאמרו לי, אצלנו אף אחד לא משתמש בקוברנטיס. עוד לא התחילו. עוד לא השארנו את זה. עוד לא התחילו. הם לא יודעים בכלל. אתה מחבר אחרי זה את וויזו סיבה שם, אתה רואה באמת, כאילו מאות קלאסטרים, עשרות צוותים משתמשים בזה כבר, אין להם דרך אפילו ברורה, התחלנו קודם כל מלתת, להגיד אוקיי, אנחנו משתמשים ב-API, אנחנו נותנים בויזיביליטים האלה, והבנו שהויזיביליות והדרך להבין איפה האיומים הכי גדולים שלי, זה נורא 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 קשה, כי זה באמת תמונה שאי אפשר להסתכל עליה מחתך אחד.
אז למה נגיד זה הלקוח שלכם הוא לא ה-CFO-ית שרוצה כמו רות פורט כזה בגוגל לדעת על מה מוצאים את הכסף, פתאום היא שמה וויז ומגלה, היי, אתנו פה 120 מיליון דולר סתם על קלסטרים שלא השארנו.
תראה, אנחנו חברת סקיורטי, אנחנו מוכרים היום לאנשי סקיורטי, אבל אנחנו באמת, יש לנו כבר דשבורד כזה, בגלל שפשוט לקוחות עשו את זה בעצמם.
זה מה שאני עושה.
לגמרי, דרך מה שאתה בא גם כאילו, אגב זה גם הרבה פעמים בא בעלימה, כאילו נגיד שלך איזה שרת שלא הדליקו אותו...
בטח לא למות הדאטה סיינס שאתה מדמם כסף בלי להבין בכלל.
אול, אתה רואה שלא הדליקו משהו הרבה זמן, בדרך כלל גם, אתה יודע, לא פיץ' פשוט, או אתה גם לא רוצה את הדבר הזה, זה כאילו מין, הרבה פעמים זה גם איחוד אינטרסים, טוב, דברים ישנים הם גורים לכולם, דברים בענן אין סיבה שהם יחיו כל כך הרבה זמן בלי שמשהו קרה שם. כן, יש בזה...
איפה מותחים את הקו? זאת אומרת, הרי בסופו של דבר, את חייבת למתוח את הקו איפשהו, את לא עושה ניתוח סטטי של קוד, כי ככה, כי זה עולם תוכן נוסף.
תראה, אני מבינה...
את לא עושה נטוורקינג, כי זה עוד...
לא, אנחנו התחלנו ממש, באמת, זה נשמע... התחלנו הכי פשוט, אמרנו, אוקיי, אני...
ויזיביליטי?
למה ויזיביליטי? אבל לא, מתוך מקום של להבין באמת...
היי חבר'ה, לפני שנחזור לפרק הזה עם רז, אני רק רוצה להזכיר לכם שנותני החסות שלנו זה חברת קייטו נטוורקס, שגם מחפשת לגייס המון המון עובדים. קייטו גדלה במהירות, היא כבר שווה יותר מ-3 מיליארד דולר, היא גייסה יותר מ-750 מיליון, אז יש לה בסיס מאוד יציב, היא משרתת אלפי ארגוני אנטרפרייז ענקיים, כמה מהחברות הגדולות בעולם שמשתמשות בכלים שלהם, הם פחות או יותר מנסים להמציא מחדש את כל מה שקשור לעולם הנטוורקינג והסייבר סקיורטי בחברות מאוד משמעותיות, וזה באמת מוצר מאוד מאוד מורכב ומעניין לעבוד עליו עם המון אתגרים, מחפשים להוסיף אנשים במחלקות המרקטינג והפיתוח וניהול המוצר ושלל תפקידים, מקום מאוד מאוד מעניין ויציב, ופה בארץ הרבה אנשים טובים. תכנסו לעמוד הקריירות שלהם, תראו אם יש משהו שמתאים לכם, ואם התקבלתם, תגידו שראם שלח אתכם בגיקונומי, זה יעזור לי מאוד. ועכשיו, בחזרה לפרק, מקווה שמעניין לכם.
להבין באמת איפה הריסקים הכי גדולים לארגון, כדי שהוא יוכל לתפל אותם. כלומר, בסוף היינו רואים, עד לא מזמן ממש, כן? הפריצות הכי גדולות בענן, גם שחברות הכי גדולות, הכי משקיעות כסף, היו משאירים את זה דאטאבייס פתוח. עכשיו בוא, זה לא שהם מפגרים. למה זה קרה? לא, לא, באמת, זה לא...
כן, ברור שלא, זה סתם חוסר אחריות קצר.
אבל זה לא עניין של חוסר אחריות. לא, 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 כשאתה מבין לעומק את הבעיה, אתה אומר, טוב, כי מה קרה? הם השתמשו באיזשהו כלי הבטחה, שנתן להם התראות על מאות דאטאבייסים פתוחים. עכשיו, חלק מהדאטאבייסים האלה אמורים להיות פתוחים. נגיד שיש לך אתר אינטרנט ואתה שם תמונות. אחלה, זה אמור להיות פתוח.
כן, CDN אמור להיות פתוח.
אמור להיות פתוח. ואז מה קרה? ויש לך ארגון סקיורטי. הוא היה לו כלי סקיורטי שהוא כזה הראשונים בענן. הם נתנו לו רשימה של כל הדברים האלה שפתוחים לאינטרנט. אבל לא היה להם הבנה אמיתית עם עוד קונטקסט. ואז הם היו הולכים לצוות פיתוח שלהם. כי זה באמת הקושי שנוצר בענן. אתה איש סקיורטי, אתה חייל על הבטחה, אבל הסביבה אחרי ארגון אחר. הדב, והדב, הוא, אתה יודע, הוא רוצה לפתח פתוח, הוא רוצה לטפל בבעיות, אבל יש גבול לכם את החופש בזבז את הזמן.
יש פה עוד משהו, זה עולם למות הקליינט. בסוף, אם זה קליינט בייסט, את צריכה שהדב אופס, לפני שיש דב סק אופס, או לא יודע מה, יתקין קליינט, ואם הוא לא יתקין קליינט, אז יש לך שם חור שחור, זה כמו...
אז תראה, בענן אפשר באמת כן לפתור את זה סנטרלית, זה חלק מהיופי, אבל ארגונים היו בבעיה...
אבל היה, זה נכון שאתם באורק עשיתם את זה, אבל לא היה לפני קליינטלס.
לגמרי, אנחנו באנו לארגונים בנקודת זמן, שהם, הצוות סגיר שלהם היה לוקח את ה-400 התורות האלה, על כל מיני דאטה וסימפתוחים, היו בהם לארגון פיתוח, הם אמרו, זה אמור להיות פתוח, זה אמור להיות פתוח, זה אמור להיות פתוח, למזבז את הזמן. זהו, בקט מספר, מתי...
לא נכון, הם צובעים בצבעים. הנה, זה 40 שהם אדומים, זה 120 צהובים, וכל השאר ירוקים, את הירוקים אתה לא נוגע.
מה קורה? בקט מספר, 254 בתור, היה בו מידע פרטי, וזהו. ועכשיו, לכן היה לנו נורא ברור שהבעיה היא באמת בקור. כאילו, הבעיה היא עדיין בקור. האירוע הראשון, הבעיית הבטחה הכי ברורה בענן של אנשים מהדאטה פתוח איפשהו, היא לא פתורה לארגונים.
זה מה שאת אמרת, אבל עכשיו... יש להם PII, איפשהו יש להם מידע פרטי, איפשהו רק הדבר הזה, אני ואת יודעים שזה קטגוריה שמתחרים בה 7-8 חברות ישראליות, סבבה לגמרי.
אבל רק זה. אבל תראה, זה היה הפרמיס של וויז, ואנחנו עמדנו בזה מהתחלת הדרך, שאנחנו אמרנו, באמת, אנחנו לא בנינו כלי בהתחלה, שהוא נופל לאיזה קטגוריה, אנחנו אמרנו, אנחנו רוצים לעזור, באמת הקשבנו ללקוחות הכי אמיתי, אנחנו רוצים לעזור לארגונים, להבין מה הריסקים הכי גדולים שם ולפתור את זה. כי כדי לפתור את זה, ידענו שהבעיה היא שהארגון פיתוח חייב לעבוד עם ארגון סקיורטי, ואם יש שם חתיכת טמטמת, תסלח לי, של מאות אלרטים שיוצר מצב שארגון סקיורטי כל הזמן בא לארגון פיתוח, וארגון פיתוח כבר אומר טוב, הם לא מבינים, כאילו, הם לא מבינים בנן, הם לא מבינים, אני לא מבין, הם באים להם רשימות אינסופיות של דברים, זה שבר ארגונים. אמרנו, חייבים להבין איך בונים כלי שמאפשר לדבר הזה באמת לקרות. כאילו, בוויז היום, דרך אגב, אחד הדברים שאני אישית הכי גאה בהם, כן? רוב היוזרים, האנשים שנכנסים למערכת שלנו, הם מהצד של הפיתוח. DevOps ו-Dev. וזה הדרך היחידה הזאת, באמת סקיורטי.
שזה בדרך כלל מה שאומרים על וויז, שאתם הארגון מכירות הכי מוצלח, שעושים טופ דאון הכי מוצלח, יודעים להגיע ל-C-Suite, להגיע ל-CIOים, אז את אומרת, אנחנו אפילו כמעט bottom up ב-usage.
זה, אני, אגב, זה נקודה מעולה. מוכרים, אני מוכרת, ל-C-Suite ולארגון סקיורטי, למה? כי אני ארגון סקיורטי.
זה מוצר יקר, עזבו אתכם.
לא, אז זה מוצר יקר. אני אשים כסף, אותי יפטרו אם תהיה פרצה, אז אני שמה זה כסף. אם אני הייתי באה לארגון פיתוח ומוכרת לוויז, הוא יפטרו אותו אם יהיה סרוויס דאון, הוא ישים כסף על דאטה דוג, למה שהוא ישנח לי עכשיו?
ארגון פיתוח לא מכניס מוצרים כאלה, זביא אותך מהשיחה, זה לא עובד ככה.
בצדק, לא, כי יש הרבה חברות שניסו אגב, ובאמת עושות הפיבוט הזה, יש הרבה חברות סקיורטי שאמרו בצדק.
על מה? חברות אולי סטטיק אנליסיס לקוד, אולי.
ועדיין, אפילו שם החברות האלה מנסות עכשיו למכור סיסו.
ברור, כי זה לא...
נכון, כי מה אכפת לי?
לא, להפך. להפך, בואי, אני עדיין מנסה להרגיש את חיי המפתחת. אני, כל מוצר כזה שמוסיף, גם אם הוא סופר פיין...
עונש.
עונש.
ברור.
כל מוצר כזה, בסוף, הוא רק עונש על היום שלי, יזביא אותך משטויות. אף אחת לא סופר אחראית שתגיד, יו, אני חייב את המוצר הזה כדי שאני לא אעשה שטויות. זה עדיין חייב להיות רמה אחריות של מנהלות. לא יעזור.
זה מעבר המנהלים, זה פשוט עניין שגם מה הדרייבר שלי, אני עכשיו בארגון פיתוח. אני רוצה כמה שיותר לשחרר קוד, אני רוצה שסרוויס יהיה כמה שיותר אמין. אני לא חושבת בכך הדבר הזה. גם אני רוצה לבנות סרוויס שהוא סקיור, אבל זה לא טופ אוף מיינד שלי. בגלל זה אנחנו, כן, אתה מוכר לאיש סקיורטי שזה טופ אוף מיינד שלו, וכדי שהמוצר יצליח, מה שאמרתי לך בהתחלה, שאם מישהו יקנה וויז ולא ישתמש בו, או לא יצליח באמת לשפר את הסביבה שלו, זה מאפן, לא רוצה, עדיף שלא יקנה. אז
איך בודקים את הצ'רן על דבר כזה? הרי בחברות B2B קלאסיות, המיקס פאנלים של העולם, אם אין מספיק סיטס פעילים, הם נופלים עליך כמו לבן על אורז. באמת, זה כאילו שיחו, בוא נהיה שיחה, לא, אין לי זמן לשיחה שלכם.
אנחנו רואים שימוש.
איך את בוחנת שימוש?
הנה, זה בדיוק זה.
כניסות לדשבורד?
לא, קודם כל, תראה, יש בוויז הרבה דברים שגם אנחנו עושים אינטגרציה ל... אני רוצה כזה לשמם את השומעים.
אז שיתרגו קדימה 5 דקות.
לסביבות פיתוח, לפייפ, כאילו, אתה גם עושה אינטגרציה במקומות מאוד מאוד אקטיביים, עם הרבה יותר רמדיאשן. אבל אני בודקת בסוף, יש לי מטריקה הרבה יותר פשוטה. כמה בעיות פתרו, ואני רואה גם כמה אנשים משתמשים. כי אני רואה שימוש, זה כמו כל מערכת אחרת. אני, וויז, אתה מתקין וויז.
הגדרה של שימוש זה...
אתה מתקין וויז, אני מדווחת על X בעיות.
אוקיי.
קריטיקל, היי, מדיום, קריטיקלס בוויז, זה קריטיקל. זה אומר, יש לך משהו שהוא גם...
תאיר מישהו באמצע הלילה.
כן, זה קריטיקל אמיתי, בדיוק בגלל, אגב, שאנחנו לא סרקנו קטגוריה אחת, אלא אני בדיוק אומרת לך, תקשיב, יש לך משהו שהוא גם חשוף לעולם, גם אקספלויטבל, ומשהו שעכשיו רצה, כאילו...
לא, זמן אינתי המכניקה. בסופו של דבר, זה בא לידי ביטוי באיזשהו נוטיפיקציה. בסוף זה בן אדם בקצה. אני יכול להיות שתנסי לסגור את זה אוטומטית, אני מניח ש...
אני רוצה לראות שזה נסגר. היה לך קריטיקל, יש לך אפס.
אוקיי, אז ה-KPI פה זה אישויים שנסגרו?
שפותרים את זה, כן.
או אינבוקס אפס, זאת אומרת, על מה עושים אופטימיזציה?
עוקבים אחרי הרבה מטריקות, אבל בגדול כן. אני רואה שסגרו את הקריטיקלים, אני רואה כמה נכנסים ומשמשים במערכת, כמה אוטומציות הוגדרו. זה בסדר אם יש לקוחות שמעדיפים לצורך הכל באיזו מערכת אחרת, אבל... עדיין אתה רואה איפות חזרה.
את רוצה להימנע מאלרט פתיג, שזה הכי גרוע מבחינתכם, כי זה מראה שבעצם אף אחד לא שם עליכם.
אני חושב שאנחנו מאוד 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 קשובים לשימוש. יש לנו הגדרות שמות של איך הדבר הזה נראה, אבל אני רוצה לראות שבאמת משתמשים שפותרים בעיות, ואני עוקבת בארגונים מאוד טובים, בארגונים שמטמיעים וויז בצורה טובה בהם, אתה רואה מאות כניסות של דאב, בארגון גדול, של דאב אופסים, של דאב, אתה רואה ממש ממש בעיות נפתרות, וזה נהיה חלק מהתהליך שלהם.
ואז זה אומר שאת חייבת להקדיש יותר זמן לאינטגרציה הראשונית, הרי אם יעשו השוואה, נגיד, ביניכם לבין פריזמה, זה המוצר של פאלו אלטו?
כן.
אוקיי, אז אם יעשו השוואה ביניכם לבין פריזמה, אז תראי שבדוח הזה שאפשר לקנות של 150, לא יודע, אנשים שענו על סקר, אחד הרובריקות שם זה זמן התמאה. זאת אומרת, זמן אינטגרציה וזמן התקנה. ויש כאילו עכשיו את הטרייד-אוף. תבזבזי יותר מן הזמן, יש סיכוי שכל התהליך יתמסמס. לא תעשי זה מספיק טוב, יש סיכוי שלא תוכלי לעקוב אחרי כל הדברים האלה. זאת אומרת, איך זה מההתחלה היה משהו ששמתם לב אליו, או שפשוט טבעי...
כן, ה-time to value בוויז הוא משוגע. כי זה קצת הקסם של ענן ושל הטכנולוגיה שבנינו, שהסטאפ הראשוני, לעומת מערכות סקיורטי, שפעם הפיילוטים שלהם להתקין המון דברים, על המון מכונות, אייג'נטים וזה, זה בענן, זה קצת קסם, יש לך API, אתה מביא לי כאילו הרשאות לסרוק את הסיבה שלך, אני משכת מידע מה-API, לוקח 5 דקות, גם בארגון ענק לחבר אותי ל-AWS.org, או ל-Azure, לרמה הכי גבוהה של הטלנט שלך, או ב-GCP, לפרויקט אבא שלך, whatever, זה הכל לוקח דקות. אז כאילו, אתה יכול לחבר וויז הסביבה בארגון עצום, דקות, אנחנו סורקים את הסביבה, מביאים לך את הוויו הזה של רגע, הנה כל הדברים שיש לך, הנה הריסקים הכי גדולים, זה קסם. שימוש זה משהו אחר לגמרי. באמת להטמיע תהליכי עבודה בארגון, כאילו, בוא, אני מוכרת מוצר, אבל באמת, כל מוצר הוא שווה לכלום. אם אין בסוף פרוסס ואין אנשים שמשתמשים בו, זה לא, אין פה קסמים, כן? אז כאילו, אוקיי, ה-POV, יש לך, ה-time to value שלך הוא מיידי. אתה תוך שנייה, וזה value מטורף לארגון הסקיורטי. רק זה מטורף. תוך דקה, אתה תהיה שעות לסביבה שלך, אתה רואה מה יש לך, אתה רואה את הריסקים הקריטיים שלך, אתה פתאום אומר, אוקיי, שנייה, יש לי בכלל מה לדבר עם הפיתוח. אין לי פה אלפים של, יש לי, נגיד, 15 דברים קריטיים שאני מסתכל על זה. וויזי גם מבוססת על גרף. חלק מהקטע שאנשים שהם
לא... גרף, המבנה נתונים גרף?
כן.
אוקיי, לא צ'ארט.
לא, לא, לא. המבנה נתונים שלנו הוא גרף, וגם הוויזואליות והחוויית שימוש בוויז היא מאוד יפה ונעימה, וזה חשוב, כי יש קונסומר בצד השני. אני רוצה שאנשים שהם לא מארגון סקיורטי, כאמור, יצליחו להשתמש ולהסתכל. אז אתה עובר על האלרטים הקריטיים האלה, אתה מבין, אתה רואה בגרף את המבנה, אתה מבין בדיוק מה קורה שם.
איך עושים, זאת אומרת, שאת מתחילה לתכנן את ה-UI הזה ואת החוויה, ה-UI-UX. אפשר להגיד, את מסתכלת בתחילת הדרך על המתחרות, מתחרים...
לא, ממש לא.
לא?
ממש לא.
באמת? את לא רוצה לראות מה עובד טוב, מה עובד לא טוב?
אם אתה מסתכל על המתחרים, אי אפשר כל הזמן להסתכל על המתחרים.
מה, כי את מפחדת שאת תקחי, מה...
לא, כי זה...
איך לא?
לא, כי אני באמת בת... אני הכי אמיתי אומרת לך, כשהתחלנו את וויז, דיברנו עם ממשלים ולקוחות, הכרנו בעצמנו מאוד מאוד טוב את עולם הבעיה, גם הכרנו את עולם הבעיה גם מהצד השני. אני יכולה להגיד לך, אני במייקרוסופט, כן? בסוף, בתוך מייקרוסופט, כשיש לך ארגון שמפתח על אז'ור, רק על אז'ור, ואתה פאקינג מייקרוסופט, לא כזה קל, כאילו...
כמו שקל, אז'ור זה לא כזה קבוצה קל.
לא, אתה צריך לעשות אטיימנט לסקיורטי של הסביבה של עצמך, ואתה אומר, כאילו, אני בתנאים הכי דיים לעשות את זה.
כמו שגידי לי, עובד את ה-AWS, תגיד, בוא נה, גם כעובד את AWS, ה-UI הזה, די מבלבל. מה את אומרת?
לא, הכוונה שלי זה שהיה לי צוות, נגיד, אני ניהלתי מוצר שקוראים לו Sentinel, היה לי צוות מפתחים שפתחו רק על אז'ור, שזה כבר סיטואציה יותר טובה מרוב החברות בעולם, שיש להם גם וגם.
כן.
גם אנשים סופר סופר טכנולוגיים כולם, באמת, כאילו, רמה נורא נורא גבוהה, ועדיין, אפילו פנימית, אתה צריך לדווח על כזה מין, לבדוק שכל יש לך כל מיני כללים של סקיורטי פנימית, וזה, וזה לא כזה קל לעשות לזה attainment, כאילו, הכרנו את הבעיה באמת, באמת, באמת טוב, ואז בנינו את מה שאנחנו חושבים, שזה אפשר את הבעיה. לא הסתכלנו על התחרות מסביב, כי לא היה מוצר כזה בזמנו. זה באמת לא היה, כאילו, לא היה דבר כזה. הכרנו מאוד טוב, שוב, כי גם בנינו במייקרוסופט אחד, הכרנו את ה-Gen 1 של הפתרונות אבטחה הענן. זה היה הפתרונות שבאמת, המטרה שם הייתה טובה. הם באו ונתנו את הרשימה של כל המאות, מאות, מאות, מאות דאטאבייסים האלה. אבל הבנו איפה זה נשבר, שאתה מנסה לבוא עם הרשימה הזאת, לארגון פיתוח, ואף אחד לא מבין כלום, ואומרים לך, מה אתה מבלבל אותי עם 200 דאטאבייסים בטסט שאמורים להיות פתוחים, בואו מבינים אותי.
אז זה הרעיון, זה ה-UI, זה הפרמיס, הכל ברור.
חשבנו מה צריך לבנות כדי באמת לעזור.
עכשיו צריך להחליט על כל המתודולוגיות שאתם עושים כדי לסרוק באמת המפלצת הזו.
כן.
ובסוף מעסיקים המון חוקרות וחוקרי סייבר, שבסוף התפקיד שלהם זה לחשוב על וקטורי תקיפה, ולחשוב על מה בעצם פגיע ומה יכול לקרות, וצריך להתחיל עם X דברים שמבושלים היטב, כי באמת יש פה משחק של false positive ו-false negatives, כי את רוצה למזער false negatives, זאת אומרת לפספס דברים. בצד שני, את גם לא רוצה להפציץ ב-false positive שזה קורה לכולם. עם כל הכבוד, אין אף חברה שזה לא קורה לה. אני חי את ה... אמרתי, את הפורס פוזיטיב של המתחרים שלכם, של איך זה מרגיש מהצד שלי, זה לבוא לדבר בסוף שבוע עם איזה מישהו. תגיד, התקנת עכשיו משהו כזה וכזה, ורואים שזה בבלט. קורה מדי פעם. אין מה לעשות, כי אתה רוצה לעשות אופטימיזציה, לא לפספס כלום, נניח.
אני לחמתי, זה קורה אצלנו הרבה פחות. לא, לא.
אני חיית השוואה, אין לי מושג.
באמת חלק מהכוח של הגרף והקונטקסט הוא להבין נורא נורא טוב בסוף, איך בסוף באמת ניגשים לזה, וניגשים לזה מהמקום של השנייה. אתה הולך אחורה, כאילו, אוקיי, מה פה זה הסביבה? מה פה זה סביבת פרודקשן? מה פה מחזיק מידע רגיש? מה פה הוא סרוויס שהוא פתוח? כל הדברים האלה הם הדרך שבו אנחנו מתעדפים. ואז ממש עברנו אחד אחד ואמרנו, טוב, נגיד שאתה היית בא לארגון. אז אתה אומר, אוקיי, קודם כל אני משנייה מבין מה פתוח, ואז אני מבין מה פרודקשן, ואני מתחיל משם. כל דבר כזה, באמת, בנינו את הדרך הכי נכונה לייצג אותו, אבל זה גם הנקודה שאמרתי, זה כל מה חוזר מה שאמרתי בהתחלה, שענן הוא מספיק דומיין בפני עצמו. אני שנייה כאילו אקלל פה בטכני, אבל אתה יודע, זה בדיוק זה שיש לנו צוות שהם כולם מומחים באידנטיטי, וגם כל הפינות הכי ביזריות של AWS באידנטיטי, אז אנחנו יודעים איך להתחשב בהם בניתוח האידנטיטי שלנו. אנחנו ניתן לך דבר אפקטיבי. אם אתה זה, אתה ב... וזה גם חלק מהכוח של הגרף. אני לא אתריע לך על כל רול שיש לו הרשאות גבוהות. מה אם הוא בתוך אורג, בתוך אורג, בתוך אורג, שיש שם SCP ובעצם אין הרשאות גבוהות. כל זה, זהו, אני סיימתי עם החפירה הטכנית, אבל כל זה, לוקחים את זה בחשבון.
לא, בסדר, זה סוגיה שהיא יחסית ל... בגלל שזה נתפס כמשהו טכני, ואני לא חושב שזה כזה בעייתי להסביר את הדברים האלה, זה טכני. יש פה שלוש חברות שבנו מוצרים שיש, יש מרוץ.
רגע, מי השלוש?
AWS, GCP,
ואז, בואי.
לפני שיש אתכם, יש את הבסיס.
תהיתי על מי אתה מדבר.
יש שלוש חברות שבנו בעצם אוסף שירותים מעל חוות שרתים ברחבי העולם, ואוסף שירותים הזה הוא בלגן אטומי, וזה מעל אורקסטרציה, זאת אומרת, מעל שכבת תוכנה שמארגנת את כל השרתים הווירטואליים האלה, שגם היא בלגן אטומי, כי היא נולדה ממוצר סופר מורכב בגוגל, והרבה מהבעיות נוצרות, כי המערכות האלה הן סופר מורכבות. זאת אומרת, מה שאתה אמרת על האידנטיטי, על ה-IAM, ה-AWS-י, זה, זאת אומרת, אני לפעמים נכנס.
מטורף. מורכב.
ואני פתאום מאבד שלוש שעות מהחיים שלי, כי הבחור אצלנו שהכי מבין בזה הוא קנדי, ואז יש לי זמן עד שהוא יתעורר ואני אוכל לדבר איתו, ואני מנסה להבין בעצמי, כי עם כל הכבוד אני אמור, וזה קשה. זה קשה. כאילו, אין ספק שאני עושה, עשיתי תעורר בכלל הדרך, שאני עשיתי זה בעצמי, כי אני לא יודע. באמת, כי אני לא יודע.
לא, זה היית בלס בעצם, יש מוצר שקוראים לו, היה מקסס אנלייזר, שהוא לא מתמודד עם כל המקרה פינות, שאנחנו נועדים איתו. אחי אמיתי, זה מוכב
אז יש פה עכשיו הרבה מחקר.
יש מומחיות רצינית כדי להביא, ושוב, המומחיות הזאת, אתה לצוותי דאב-אופס קשה לבנות אותה, אתה יכול לצפות מארגון סקיורטי לבנות את הדבר הזה, על כל 100 מפתחים יש לי סקיורטי באיזה עולם, כאילו, באמת, עכשיו יוצא שירות חדש, מתחילים להשתמש בו, מה צריך באמת, זה דומה לאקספרטיז מטורף, ואנחנו הולכים עליו בכל הכוח, כדי באמת לתת האוטפוטים הכי 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 ענניים.
כן, בוא נדבר על השנה האחרונה. איך מתמודדים עם כך שכולם עכשיו מורידים דאטה כמו חולרות, סלחו לאנשים, כדי לעשות במחברות ג'וניפר שלהם, ולעשות, כי כולם עכשיו דאטה סיינטיסטים, את יודעת איך.
כן, כן.
כולם. כל מפתחת עכשיו מריצה לי פה אנליזות, ומשחקת עם פייתון, וכולם מושכים דאטה, ואתה קופצות התראות, כי זה מעניין. ויש פתאום מלא כלים, וכולנו אוהבים שחק בלגו, וזה יוצר פשוט מלא סיכונים.
כן, קודם כל תראה את זה מרגש.
כן, לא, כיף, לא, עזבי, אני אוהב את זה, זה כיף לי.
לא, גם לכולנו, אני אומרת, זה מרגש, כאילו, איזה כיף לראות קפיצות מדרגה, כזה מין, זה, מה שקורה עכשיו בעולמות ה-AI והדאטה, זה באמת מרגש לראות. אני אגיד שזה כן מזכיר, אנחנו מאוד רואים את זה גם, זה באמת מזכיר אם אתה חושב, את ההתחלה של ענן, שבאמת יצר לחברות איזה פער נורא גדול, כי מה קורה עכשיו? כל מנכ״ל, לדעתי, אתה רואה את כל ה-GenAI וזה, הבורד שלך, אתה מרים טלפון, ה-CTO שלך, אתה אומר, מה אתם עושים עם GenAI? בום, עושים. ככה זה עובד אבל.
המשקיעה העיקרים שומעים עכשיו, הם יודעים שהיה שיחות כאלה, מזעזע.
זה מה שקורה. ולכן...
לא, זה היה עם ביטקוין לפני כמה שנים, למזלי זה לא, אבל עברנו הלאה. לא, יש חברות שזה מה שהם עושות, אתה יודעת, היה פה פיירבלוקס וכאלה, שזה מה שהם עושים. בנו חברה שלמה רק על הדבר הזה, אבל הוא כל כך ייחודי, שבסדר, מי שעושה את זה, עושה את זה, אין מה לעשות.
זה קצת מזכיר את הריצה לענן, שאמרו, טוב, מה זה, כולם עובדים מהר, אתם חייבים לעבור ענן מהר. במובנים מסוימים...
לא, זה הרבה יותר מהר.
לא, זה הרבה יותר מהר. זה הרבה יותר מהר, אני אומרת.
כן.
אז בוויז בסוף הרי אנחנו היום כבר באמת מנטרים 40% מפורצ'ן 100. יש לנו ויזיביליות לאחוז מאוד גדול מהענן בעולם. אמיתי, מהסביבות ענן בעולם. בגודל. ואנחנו רואים באיזה סרוויסים משתמשים. אנחנו 70% מהארגונים בעולם היום. משתמשים כבר בסרוויסים של GenAI. כאילו בסרוויסים שהעננים נותנים.
של GenAI? לא, כאילו ה-SageMaker וכאלה?
כן,
או...
כן, כן, כן. כן, כן.
באזור.
אני יודעת. AI, טבר,
כן.
לא יודעת, כאילו, בסרוויסים החדשים של אזור.
אני אפילו מביא אותי להגיד AI על הכל. כל מי שעושה פה מודל, אז אתה זה AI. אני עושה, די, הנה הסמארט מודל, הנה המודל הטיפה שכתבתי, אתה יודעת, שכתבנו מעצמנו עם 7 if statement, והוא עובד סבבה. בסדר, עוברים לסמארט מודל, עזבו אותי מה...
אפילו בלי להיכנס למטה דיון של הייפ, לא הייפ, בסוף זה בדיוק מה שאמרת.
ארכיטקטורה אחרת.
זה קורה, כן. משתמשים בזה, כי כל CTO קיבל טלפון, וכל...
לא, אני לא, אני אומר, יש באמת ערך. זה. כן, באמת יש ערך הרבה מקרים.
באמת שערך, אבל גם כל ארגון באמת עכשיו, מהר מהר מנסה, וזה מה שאומר, זה בסוף דברים שעובר רק כמו הרבה דאטה, ואתם כזה, יש פה גם שאלות אמיתים מורכבות, כן?
אז איך מסבירים, נגיד, לסיסו של הבנק, שאוקיי, אנחנו עוזרים לך עד כאן, אבל אם העובד שלך עכשיו דוחף ל-ChatGPT פרומט עם מידע פרטי, אני מצטערת, זה לא אני. בוא תכיר ב, אנחנו עד כאן.
קודם כל, זה לא המיינדסט שלנו. אחי, באמת.
שאת אומרת, אם אנחנו נפתוח גם את זה?
יש פה בעיה גדולה. אני קודם כל רוצה להבין, באמת, רגע, מה שעכשיו אמרת, איך הוא כן פותר את זה?
כן, את אומרת, את לא מגבילה את עצמך מבחינת...
ממש לא מגבילה את עצמך. קודם כל, יש לי יתרון מאוד גדול בזה שאני כבר יש לי ויזיביליות. אני עכשיו יכולה להגיד לך...
יש לי יתרון שגייס מיליארד דולר, יש לך מלא פתחים טובים. בוא נתחיל בזה.
זה...
כי בלי זה אין אפשרות בכלל לחשוב על כיוונים חדשים.
ברור, אבל אני אומרת, ויש לי יתרון שאני כבר באה לחברות ואומרת להם, תראו, משתמשים איתכם בשירות AI. בוא נביא ציה, בוא נביא ציה, מה עושים ביחד. אנחנו באמת שחררנו מוצר שקוראים לו ASPM. כאילו, מין, אנחנו מסתכלים על שירות AI.
ASPM.
לא משנה, עזוב, זה הרשת טובות הנוראים האלה. מסתכלים על השירות AI שמשמשים אצלך בארגון, וכבר היום נותנים לך התראות על רגע. זה מקונפג בצורה בעתית, זה מקונפג בצורה בעתית. כבר היום מתחילים לתת לך את הפתרון הזה.
זאת אומרת, על הכלים בתוך שלושת האדנים העיקריים.
כן, הרי זה הסוף, זה בענן גם כל הדברים האלה. כן, זה גם, אנשים עושים קונסמפשן לסרוויסים של האז'ור, של GCP, של AWS בתחומים האלה. אנחנו היום כבר רואים את זה, ונותנים התראות על איך זה מקונפג, וגם נותנים התראות באמת על רגע. נראה שזה מחובר למשהו שיש במידע רגיש.
את מדברת אבל בסוף רק על צריכה של שירותים של שלושת החברות.
אבל לא רק, גם תמריץ OpenAI, אנחנו יודעים להתחבר כבר.
חבר מה, אם אני דוחף ל-API של OpenAI שטויות, איך אתם תדעו?
לא, אנחנו מתחברים לקונפיגלר, קודם כל. זה השלב הכי בסיסי. קודם כל, אני דחת את הקונפיגורציה, להגיד לך רגע, משתמשים פה בשירותים האלה, איך הם
קונפיגים? ברמת הפרמישן וברמת ה...
כן, אבל גם ב-OpenAI, גם אם אתה מריץ, כאילו בעצם, גם אם מריץ OpenAI, אנחנו יודעים להתחבר ל-API שם, ולשאול שאלות על הקונפיגורציה. אז נכון שאנחנו עוד לא עושים נגיד runtime, אבל האם זה לא מעניין אותי? זה, אם זה בעיה, זה מעניין אותי. כלומר, באמת, זה, אנחנו מאוד פתוחים לזה.
כן, עובדתית, ואל תגיבי פה, זאת אומרת, היה דיבורים של merger, acquisition, לא ברור מי למי, בין Sentinel-1 ל-Wiz, אז EDR מעניין, לכיוון, זאת אומרת, זה בתקשורת, אל תגיבי, אני אמרתי, עברנו הלאה, ואז אני מסתכל עכשיו על כל מה שקשור לפרומפט סקיורטי, פה יש איזה 10-12 חברות שרצות לכיוון הזה, זאת אומרת, לרוץ בריל טיים, בזמן אמת, מה נשלח לשרת של Azure, Microsoft, OpenAI, ובעצם לוודא ש... דאטה רגיש לא ינזל לכם.
אבל זה גם הכוח ש...
ואיך הולך...
זה גם הכוח, זה באמת בעיה, אז אנחנו מקשיבים.
עכשיו צריך להחליט בין מפתח לבין... בואו נקצר את הדרך, אני אקנה צוות שכבר עובד על זה.
זה שאלה מעולה.
זה אקספרטיז שהוא ייחודי בעינייך?
זה
פיתוח סמנטי של טקסט, אני לא יודע, כאילו...
תראה, וויז בכללי, אנחנו בשלב שבאמת חושבים גם על גדילה לא אורגנית.
אתם קניתם חברה.
נכון, אבל קנינו בסוף...
חברה קטנה, עשיתם אקווייר קטן ובלי להליב אף אחד, אבל זה בסדר.
בסוף, כשאתה חושב על דרכי גדיעה שלך ואתה חושב לא אורגנית, אז יש הרבה דברים נורא מבלבלים בוויז. בסוף זה גם חברה צעירה, כי אנחנו קיימים פחות מארבע שנים. אז יש גם שאלות של באמת, רגע, האם זה יהיה נורא עוצמתי אם נדע גם לגדול בדרכים האלה, צריך לבדוק שעושים את זה נכון, שמור מהתרבות שלנו. חברה של פחות, חברה של 99 היום, חברה של פחות מארבע שנים.
פתחנו עם תרבות, אין דרך טובה להרוג תרבות מאשר להכניס דנ"א רע.
אז צריך לעשות את זה מאוד מאוד בחשיבה, בעדינות, אבל אנחנו סופר מעוניינים בזה, צוותים טובים, זה בכלל עניין של מחיר, צוות מדהים, אם אנחנו מאמינים שהוא ישתלב טוב בוויז ונוכל לבנות את זה נכון, זה מכפיל כוח מטורף בכל האזורים זה נכון לגבינו. אבל אני כן רוצה להגיד שבאמת היופי בוויז, ואיך שהחברה בנויה גם במיינדסט, מה שאמרת של טוב, זה לא הבעיה שלנו, אנחנו פה על הענן, אף אחד לא יחשב ככה ואף אחד לא יגיד את זה ללקוח, אנחנו באמת כל הזמן פתוחים ללהקשיב, ללזוז, ללהבין כאילו רגע, איפה הבעיות הגדולות ולעזור לפתור אותם.
אבל עדיין, כל מנהלת מוצר עובדת עם צוות מסוים, על בעיה מסוימת, בתחום מסוים, לעשות, אפילו להוסיף פיצ'ר זה שינוי מ... כיוון, לעשות משהו אחר לגמרי, זה כבר כאילו, מי שם אותך?
אנחנו עוד לא חברה כזאת גדולה. באמת, זה ב...
אז מה, זה ברמה רבעונית? איך עושים roadmap? בואי נשאר.
כל הזמן. לא, באמת, אתה דיברת בהתחלה על...
אני מתה לשאלה, איך עושים roadmap?
דיברת על אסטרטגיה, לעומת זה, אני חושבת בוויז אנחנו יותר במוטו של סנורפלייק, של פרנק סלוטמן, של אקסקיושן לפני סטרטג'י.
כן. תעשו מהר ויהיה בסדר.
אבל זה מהיום הראשון מה ש...
זה עובד, זה מדהים.
זה מהיום הראשון מה שעשינו. זה בא באמת עם תרבות נורא נורא שטוחה שמקבלים בהחלטות מהר ולא מפחדים לקבל בהחלטות. אין פגישות ואין היררכיות ואין אישורים ואין... שזה שוב, אני גם אומרת בבירור, האתגר המאוד גדול שלנו יהיה לשמר את התרבות הזאת כשאנחנו גדלים, כן? זה האתגר הגדול. היינו גם בחברות גדולות לפני זה. זה אתגר גדול.
לא, גם יש אתגר ש... תקשיבי, שאת בחברה של 200, 300, 400, 500 אנשים, זה אחלה. אני נגיד, הייתי ב... מאוטין ויו, אני מדבר שם איזה ויפי, אבל אלה עושים את זה, אבל גם אלה עושים את זה. אומרת, כן, יש עוד שתי קבוצות שעושות את זה. אמרתי, יש לכם ארבע קבוצות שעושות את זה במקביל, עושה, כן, and made the best one win. אמרתי, מה את אומרת פה? זה טרפת מוחלטת מה שאמרת פה, אבל ניחה.
זה גישת מייקרוסופט.
סבבה, גם גוגל, ואני ראיתי את זה לפחות באינסטנס אחד בגוגל, שאני יכול לחשוב עליו, ויכול להעיד עליו, אבל להם אין את המשאבים, זאת אומרת, בסוף, בגלל שהם חברות רווחיות, יש להם אינסוף כסף שגדל, האינסוף גדל. אתם עדיין חברה שלא, אתם צריכים עדיין לברור את המטרות שלכם, הם לא יכולים שצוותים יתחרו אחד בשני, אתם צריכים איזושהי אורכסטרציה.
אתם לא רוצים אחד בשני, אבל זה עדיין...
איש הבלגן לגמרי לא מנועל, זה מה שאני אומר.
זה בכלל לא בלגן, זה שעובדים בצורה מאוד מאוד שטוחה, זה לא פחות זה בלגן.
כן, המילה בלגן לא מתארת.
ההפך, הצוות פיתוח והצוות מעלה...
כמה מונים כבר? כמה מונה?
וואו, אני לא יודעת במספרים.
300-400 כזה?
מפתחים? לא, הרבה פחות.
פחות, אוקיי.
אנחנו, יש לנו צוות פיתוח סופר 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 חזק, אנחנו עוד לא במקומות שעברנו מפתחים.
100-200?
באזורים האלה, כן, אני באמת לא זוכרת מספרים.
זה כולל גם את המנהלות מנהלי מוצר? מה היחס בין מנהלי מוצר למפתחים?
נורא קשה להגדיר את זה אצלנו. אני אמיתי לא זוכרת מספרים, כאילו.
לא, סבי, בערך, באופן כללי, בסוף יש, איך הצוותים עובדים?
תראה, יש לנו מפתחים סופר סופר, הצוות בתוך שלנו הוא אחד אנשים מדהימים,
כן.
שמחזיקים משקל נורא נורא כבד. בגלל אנחנו עובדים במין פורמט שיש לנו כמו צוותים כאלה של מפתחים שיש להם אקספרטיז באזור מסוים, מנהל מוצר וחוקרים.
או, זה מעניין. אבל... אני מקווה שאני בסייבר דווקא חלוקה מעניינת. מה זה אומר חוקרים ביחס לשניים האחרים?
למשל, נגיד, חוקרים בסוף זה אנשים שהם ממש משחיים את המתקפות, והם קצת יותר בעולמות שלה, כאילו, של התוכן, של החוקים, של המחקר, ממש להבין, כאילו, שנייה, נגיד אני עכשיו עובדת בצוות האידנטיטי, כמו שהזכרנו, אז יהיה את המנהל מוצר שיכול להגדיר ממש את הפיצ'רים, את החוויה ואת כל הדבר הזה, ולהבין איך זה מתחבר לכל המוצר, ולדבר עם לקוחות והכל, מפתחים, והחוקר הם אלה שכאילו, אשכרה יחקרו, רגע, איזה מתקפות יש שמשתמשות בזה? איזה דברים הכי ריסקים? איך זה נראה? זה עבודת מחקר, כאילו סקיורטי ריסרץ.
הפיתוח מובל יותר מחקר, זאת אומרת, אם עכשיו חוקרת באה ומביאה איזושהי בעיה, איזה זירו דיי כזה חדש שהיא נחשפה אליה, אז מיד כולם רצים ומתקנים את זה?
כן, זה מאוד מאוד מהר, אבל זה בא ביחד, כאילו, זה כזה עובדים ממש ביחידות כאלה, אבל בסוף הוא מוכר את מוצר אחד, והכל סופר סופר מחובר. כל מנהל מוצר מכיר את כל המוצר היטב, והכל בסוף יושב תחת, כאילו, זה הכל מוצר אחד. זה ככה נראה וככה מרגיש וככה מתנהל, וגם מפתחים מכירים את המוצר. אנחנו, זה באמת שאלה של, זה באמת יהיה אתגר של לשמר את זה, אבל היום זה באמת עובד מאוד טוב, כי כולם מכירים. ואגב, מנהלי מוצר בוויז, הם גם מדברים עם לקוחות. וזה קצת מכריח אותך להכיר את כל המוצר. אתה לא יכול להכיר את החתיכה שלך. כי אם אתה בן אדם שגם בסוף פוגש לקוחות על אמת, עושה להם דמו, עושה להם POV, עובד גם עם לקוחות קיימים, אתה לא יכול להכיר רק את החלקת האלוהים שלך. אתה מכיר את כל המוצר. וזה מההתחלה מאוד ב-DNA שלנו. אנחנו בעצם התחלנו למכור לפני שהיה אנשי מכירות. וזה היה אני, וזה היה אינון. אינון הוא ה-co-founder וה-VP product, והוא גאון product, ואין דבר שהוא לא מכיר. כלומר, זה באמת עצם זה שכולם מביאים לקוחות וכולם מכירים את כל המוצר, זה גורם לזה שמצד אחד אתה יכול לזוז בסטרים שלך, אבל זה מאוד מחובר לכל השאר. זה שום דבר לא קורה בנתק, זה לא סוויטה של דברים, לא קנינו כל מיני מוצרים ודחפנו אותם, זה הכל באמת מחשבה אחת, וכולם כל הזמן מכוונים למה שאמרתי. איך בסוף באמת משתמשים בזה? איך אנחנו עוזרים לארגונים להבין את הבעיות הכי קריטיות שלהם?
כן, מהבחינה הזו, אז באמת יהיה מעניין לראות, אם יש רכישה של חברה חיצונית,
נלמד
מעבר לבעיות הרגילות של איך משלבים קוד בייס וארכיטקטורה שונה לבפנים אצלכם, מן הסתם הסנדלר לא יכול להתייחף. הדבר שהכי אמור להפחיד את וויז, זה פגיעה במוניטין. פגיעה במוניטין זה אם משהו נפרט אצלכם, מן הסתם יש הרבה קבוצות שהיו שמחות להביך אתכם, בטח כחברה ישראלית, מנת השווי הכי גבוה כחברה פרטית, מנדי ציבורית יותר גדולה, לא יודע, גם נייס בטח, אז את צריכה גם לדאוג להבטחה של עצמך. כשאת מביאה משהו חיצוני, זה מן הסתם גם עלה בבעלה. זאת אומרת, זה תהליך שהוא חייב להיות, כל T חייב להיות קרוסטב, כל I חייב להיות דוטד.
כן.
כן, זה לא קל.
לא, זה אתגר משמעותי.
כן, טוב, נו, בסדר, צריך גם להתמודד עם הדברים האלה. בוא נעשה קצת שאלות מן הקהל שחיכו לך, שברגע שאמרתי שתגיעי... את נהנית עליי מהעבודה?
מה אני?
נהנית בעבודה?
נהנית? כן. מאוד.
איך את מגדירה את העבודה שלכם? מה את עושה ביום יום?
מה אני עושה ביום?
כן.
אז קודם כל אני מנהלת את כל הצוות מרקטינג שלנו. בעצם התחלתי בפרודקט, ובאמת הרקע שהוא בפרודקט של אינג'ינירינג, אבל לפני שנה וחצי בעצם עברתי לנהל את כל המרקטינג.
אז תגיד שנייה, כמה אנשים?
המרקטינג? 50 ומשהו כזה.
יו, אני אפסיכות מרקטינג. טוב, אני עוזב את השאלות שנייה.
יאללה. מה אתה?
אני אפסיכות מרקטינג. עכשיו 10 דקות רבע שעה על מרקטינג.
שנה וחצי בתחום, אבל...
מה, גם אני? אני לא הייתי אף פעם משמע, אני פשוט אוהב את זה. זה הפריבילגיה שלי, אני יכול לדבר
שטויות. אני גיליתי שאני גם אוהבת את זה, אתה יודע, היה לי מאוד...
זה כיף.
אני לא ידעתי שזה כיף, באמת.
זה עד בזה?
אני מודה ומתוודה שכן. קודם כל, בכלל, אני חושבת שגם איך ש... אני לא יודעת אם איך שגדלתי... אני תמיד היה לי איזה מין תחושה שאתה יודע, החכמים זה רק במקצועות הריאליים, זה משהו מפגר.
לא,
באמת.
זה הפוך.
באמת היה בי איזה, זה באמת מין, אני חושבת, בורות או התנסות, או לא יודעת, גם אני חושבת שבתור כזה בחורה שהייתה תמיד, כן, בצד הטכני, אבל תמיד הניחו שאני לא טכנית, תמיד נורא פחדתי, כאילו להיות באיזה אזורים לא טכניים כאלה שחושבים עליהם משהו רע. נראה לי בא מבאמת חסרי ביטחון אישיים פנימיים, ובאמת גיליתי, כשקצת כמו שאתה אומר, מרקטינג זה כיף, זה גם יצירתי, זה גם פתאום כזה, אתה יכול לנסות דברים ואין לזה מחיר? זה לא כמו, נגיד, אם את מי הפיצ'ר עכשיו, צריך ממש לדעת, טוב, שהפיצ'ר זה, כי הוא פוראבר, כן, הוא פוראבר. גם את מתי, אם הכנסתי פיצ'ר למוצר שלי, הוא פיצ'ר גרוע, רק לקוח אחד משתמש בו, איזה, לא יודעת מה, איזה וולמרט משתמש בו, בחיים הוא לא יצא, בחיים הוא לא יצא.
איזה חברה של טריליון
לא יצא. לא משנה, אפילו לקוח אחד משתמש בזה, בחיים הוא לא יצא, זה לגאסי לנצח, כל פיצ'ר אחר שתכניס, אז עכשיו אנחנו משלב עם הדבר הזה שהכנסת. אז כאילו, יש מחיר כל כך כבד, כל החלטה צריכה להיות נכונה, וגם, המפתחים, זה הזמן הכי יקר בארגון. אם אני אומרת להם לעבוד על משהו, it better be כאילו הדבר הנכון. מרקטינג, זה כמעט הפוך. אני היום עושה איזה, whatever, וידאו, מה שבא לי, מנסה איזה בדיחה, מנסה איזה משהו, לא תופס, לא תופס, מחר מחדש, כאילו, אפס אחזוקה, אפס אחזוקה.
יודעת שמה שאמרת, אבל זה אחת הבעיות הכי גדולות של, בסוף מרקטינג, ההשפעה שלו על ה-bottom line מאוד משמעותית.
מטורפת.
ואז את מגיעה למצב שה-CMO, הרבה פעמים שהוא לא איש טכני, ואין אותה, את ההילה של איש טכני, אז הוא מנסה להסביר למה אם רק נשים מפתחת אחת, שתעבוד איתי, כאילו לא איתי, תעבוד איתי בתור ה-CMO, על ה-landing page הזה, ונהפוך אותו לטיפה יותר מהיר, נעשה את הקוויז בכניסה טיפה יותר משויף, נעיף את ה... נגדיל באיזה 4-5% את התוצאות, וקשה לשכנע את הפתחות ואת המנהלת פיתוח ולעשות את כל הדברים האלה, כי מפתחים לא רוצים לעבוד על מרקטינג מהסיבות שאת מנית. זה נתפס כמשהו לא מעניין, אוי לא, זה שבוע שאני עובד על מרקטינג עכשיו, על התמאה של איזה משהו, על איזה... זאת אומרת, זה משהו
ש... אצלנו זה עכשיו צוות קול. כאילו,
יופי, זה באמת הפתרון, אבל בהמון חברות, הבעיה של אלוקציה לריסורסס למרקטינג, וזה יכול להיות אפילו עבודה עם חברה אחרת. עכשיו בוא נעשה אינטגרציה עם חברה אחרת, שזה יהיה עוד מרקטינג צ'אנל. ואת כמה פעמים בדי ג'וב שלי, הגעתי למצב, אמרתי, אני מוכן לראות על מטוס, לכתוב את הקוד במקום המנדם, הצל הזה שלא רוצה לעשות את הדבר, זאת אומרת, אני אעשה את זה.
תראה.
והרבה פעמים הם פשוט לא רוצים, כי זה נתפס כמשהו כל כך שולי למרות החשיבות.
זה לא כשזה נתפס, אני חושבת שבאמת יש אתגר בחברות...
הרבה פעמים זה לא טכנולוגי מאוד, זה לא אתגר טכנולוגי.
בחברות כמו וויז, באמת יש אתגר, אתה צריך לשווק משהו נורא טכנולוגי, החברה היא מאוד טק-אוריינטד, וקשה למצוא את השפה המשותפת, וקשה לשכנע, וקשה... כן.
כן,
ואז
התרבות משתנה מתרבות שהיא טק-הבי לבאדם ליין-הבי, זאת אומרת, השיח יהיה לא, תראה איזה בעיה טכנית פתרנו, חוקרת מצאה, מפתחת עשתה, ל-איי, זה יעזור לנו להגדיל ב-4%, ואתה יודע כמה יעלה עשינו, 4% זה מלא כסף.
זה הדבר המטורף בוויז, אגב, זה באמת הדבר, זה כל העולם הזה של ה-go-to-market, שלא רק שלא נחשפתי אליו, זה גם דבר שאנחנו בתור ישראלים, בתור כאילו הקהילה בישראל, לא כזה חיים אותו, קצת כמו שאמרת, לא בנו פה המון חברות גדולות, זה פתאום להבין אותו רגע.
דיבר על ARR גדול עד לפני, אנחנו דיברו על ולואציות, ו-common truth is שבהרבה חברות שנמכרו, המכפיל היה אסטרונומי, ונהנו מזה, הרבה חברות שנמכרו, במאות מיליוני דולרים, עם הכנסות מאוד קטנות, ואז לכי תסבירי למרקטינג, כי במלא, זאת אומרת, יש פה ענפים שלמים, שנגיד שתי חברות מתחרות אחת בשנייה, שכל הסיפור הזה הוא איזה 10 מיליון דולר.
לא, אבל זה, אני אומרת, זה גם הרבה מעבר לזה. באמת, באקוסיסטם...
למה שמרקטינג יקבל את זה?
לא, אבל זה מעבר לזה. אני חושב שכאילו באקוסיסטם הישראלי, באמת, אם אתה בונה חברה ומחורות אבא של מחסית מוקדמים, אז מרקטינג וסיילס זה באמת לא המהות.
או, סיילס אולי, סיילס כאילו, אתה יודע, את מוסיפה לוגו.
לא בטירוף, כלומר, איפה בנו פה ארגוני מחירות גדולים, ארגוני מרקטינג גדולים, זה באמת...
אחרי אמרתי שאתם, בגלל זה אמרת, זה הטענה שלי, כן?
אז זה גם, אני מאוד, אתה יודע, היה לי ויש לי כל כך במה ללמוד באזורים האלה, שזה היה מאוד מעניין לעבור למרקטינג, כי פתאום להיחשף פעם go to market, להבין כמה, גם יש איזה רגע שאנשים אתה כבר קודם מוצר, לא כי אתה, בוא ניקח שם קודם, אייפון, אנדרואיד, סנטינל 1, קראוטסטרק, לא משנה, אנשים לא יודעים כבר מה ה-CPU של כל דבר, הם לא בוחנים את זה, הם קונים כיס להם איזה ברנד פרוש, ואיך אתה מגיע למקום הזה ש... זה היה מאוד לא טריוויאלי בוויז, כלומר, אתה עכשיו אומר, כן, אנשים מכירים מי אתם. לפני שנתיים, אנשי מכירות היו אומרים, היינו מפסידים בפיילוטים, כי אנשים היינו באים
לדברים,
אמרו, וואי, בדיוק סיימנו פיילוט לקלאוד, אבל וויז, לא שמענו לכם, איזה קול, ואיך אתה מביא את זה למצב שכל סיסו חושב עליכם? זה אתגר מטורף.
לבנות ברנד
אווירנס. אז כן, אז קטונתי, אני הייתי מפגרת, ויש אתגרים סופרמנים בתחום הזה, וגם אגב, אנשים, כל כך מוכשרים בתחום הזה, ברמות משוגעות, 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 וממש כיף להיכנס ללמוד.
אני מת לראות, אני ממש אוהב לראות תהליכי רוחב, זאת אומרת, הדבר, הסנונית הראשונה שהייתה, זה צורה אורתוגונה, הייתה מעבר מ-IT לדאב-אופס, IT מדבר מוקצה שדעת כל מיני אנשים בקומה 7 במעלית עשו, למצב שגם מפתחים רציניים עושים את זה, ואז מנהל מוצר במעבר מפרוג'קט מנג'ר לפרודקט מנג'ר, מרטי קגן, כל הדברים האלה, ההילה של ניהול מוצר וכל הפילוסופיה תפס, ואז זה נהיה בסדר להיות מנהל מוצר. ועכשיו, אחרון, מגיע בתעשייה הקטנה שלנו, מרקטינג, ואנשים מבינים של, בואו, תביא את כל הפילוסופיה ודיסציפלינה והכל, וקוד כקוד, בסדר, זה עוד משהו, זה עוד כלי, כמו שלעבוד עם SQL ולהיות אנליסט, זה עוד משהו. הדבר האמיתי זה ליצור ערך. וזה כל פעם כובשים עוד חתיכה, ואז בונים חברה ענקית, כי פתאום יש לך הרבה כלים בארסנל. ואני מת את זה שעכשיו אפשר לנהל שיחות עם אנשים על אסטרטגיות ל-B2B, ולעשות את זה באמת. הנה, נגיד, קייטו, אז ישבתי עם עידן הרשקוביץ פה, ואת אפשר לנהל שיחה של שעתיים על מרקטינג ברמה יחסית גבוהה, כי יש אנשים שמתעניינים בזה. וחשוב שיתעניינו בזה, כי אחרת אפשר לבנות חברה גדולה.
כן. אז אגב, עכשיו, לשאלתך מה עכשיו היום יום שלי, אני כאילו אני בעיקר מרקטינג.
איך את סוגרת פינות? זאת אומרת, כמי שמגיע בחורה חריפה, מגיע וצריכה ללמוד את הדבר הזה, סומכים עליה, איך את סוגרת פינות? זאת אומרת, בטח את חוטפת זלזול מכל כיוון אפשרי. מזה ש... כי את רק שנתיים במקצוע, כי רק זה, כי אנשים מזלזלנים ומטבעם, עד שאת לא מעמידה אותם על מקומה ו...
תראה, אני קודם כל תמיד נקודת הבדיחה שלי עם עצמי כאילו נמוכה יותר, זו האמת. לא, כי בתוך תוכי אני תמיד...
מה, אימפוסטר סינדרום?
כן, אז...
על מה?
לא, זה באמת איך שאני מרגישה ובאמת, ולכן אני מאוד לא... אני כמעט לא רגישה לדברים האלה, כאילו אני קמה כל יום באמת. לא, אני פשוט... אני באמת קמה כל יום כדי להוכיח קודם כל לעצמי. ולכן, מישהו כן מזלזל בי, לא מזלזל בי, אני כמעט לא אשים לב, אבל אגב, אני דווקא חושבת ש... שזה...
לא, פחות בפנים, אני חושב, נגיד, נותני שירות וכאלה שחושבים שהם יותר חכמים, ואז צריך כזה...
אבל זה כאילו מין הצד, אני לא יודעת, אני כל החיים שלי זה לא... אף פעם כשנכנסתי לחדר לא הניחו שכזה... הייתי באה לפגוש אנשים במייקרוסופט בכניסה לראיין אותם, הם חשבו שאני כזה הבן אדם ש... המגייסת שכזה לוקחת אותם לחדר ומציעה להם כזה...
למה, כזה בחורה צעירה?
כן, כאילו זה... אני לא יודעת, זה משהו שהוא לא... זה לא מניע אותי ולא... זה קודם כל הוכיח לעצמי.
אבל כן הרגשתי את זה?
אני, כן, הרגשתי את זה בכל קריירה שלי, זה אף פעם לא מאוד מאוד הזיז אותי לפה לפה, וזה גם לא בהכרח מעכב, כאילו, זה לא בהכרח דבר מעכב. בסוף...
זה יכול להיות מניע גם, לחלק, זה לא במבנה הפסיכולוגי שלך.
אני זה, קודם כל, המניע שלי הוא פנימי, הוא להוכיח לעצמי שאני מצליחה, אני כל יום קמה בתחושה שאני עוד לא מצליחה וצריכה להצליח, ואני קודם כל רוצה גם באמת שאנשים שהאמינו בי בסוף, הפאונדרים, ואסף, וינון, ועמי, אני קודם כל רוצה להצליח כאילו שהם יהיו גאים שהם עשו החלטה נכונה. זה המוטיבציה שלי.
לקחת את המרקטינג.
אתם שם זזלים במה אכפת לי.
אתם שכנעו אותך לקחת את המרקטינג.
זה לא היה קל.
אני בטוח.
לא, אסף דפק על הדלת שלי. ישם אמרתי לו אסף, יש לי עבודה. כאילו, תשחרר אותי. כאילו, מין ממש כזה, בא לדבר איתי, ישם אמרתי לו אסף, די, חשבתי שהוא צוחק. זה היה לי, עד כדי כך לא קשור. אני לא, אני כל כך לא הכרתי את עולמות ה-go-to-market, אני לא יכולה להסביר לכם, אני לא ידעתי, לאנשי המרקטינג, אני בחיים שלא שמעתי את המילה MQL, סבבה, אני לא ידעתי כלום, זה לא עניין אותי ואני לא ידעתי, וזה היה נשמע לי הנושן הכי ביזרי ever.
מה, ש-qualified lead, כאילו, שיש דבר כזה? ש...
לא, שאני אקח את ארגון מרקטינג, כאילו, מה הקשר? הייתי באמצע עבודה, כאילו, זה לא... באמת, זה...
לא
זה...
תפס את זה כמשהו חשוב.
לא, כן. זה פשוט לא הבנתי מה קשור אני והדבר הזה, כאילו, מאיפה הוא בא עם הרון זה, וגם... וויסט לא הייתה גם אז חברה קטנה, וכבר היה לנו...
היה לך פחד
שהיה לנו שני CMO'ים לפניי, שהיו CMO'ים באמת אמיתיים ומוצלחים וחכמים ומוכשרים ברמות אמריקאים, וכאילו באיזה קטע אני...
בואי נגיד לך באיזה קטע. יש סיבה שתפקיד ה-CMO הוא התפקיד בעל הטניה הכי קצר, זאת אומרת...
כן, כן, כן.
בין כל ה-C-Executive, יש סיבה שה-CMO הוא הכי קצר, כי הרוב, כי העולם השתנה מאוד, והרבה CMO'ים הם זלזלנים כמו כולנו, והם שחצניקים כמו כולנו, והם לא מספיק לומדים כדי להשתפר עם המציאות, ונוספו המון כלים ודיסציפלינות בעשור האחרון, ומי שלא למד את הדברים החדשים, לא מביא יותר ערך, ומי שמגיע, בחורה חכמה שמגיעה עם אפס הכרה, זה יתרון עצום, עצום בעיני, זו החלטה גאונית, כי יש כולה... תקשיבי, באמת, אני... כאילו, מה יש לס...
יש בזה גם הרבה ידע, וגם אני אגיד לך יותר מזה, גם יש פה אתגרים ארגוניים של כאילו, אוקיי, מה קשור עכשיו ש... עכשיו זה צוות מרקטינג, מה קשור
שזה... לא, לבנות צוות, סליחה, כן, רוצה לבנות צוות.
היה צוות.
נכון. אבל בגלל אני אומר, זה היתרון.
היה שם גם צוות כבר. זה כאילו, היה בזה הרבה מורכבות, זה בהתחלה זה היה נראה לי לא קשור, אבל...
איך שכנעת את הצוות, כאילו, איך היה להכיר את הצוות הפעם הראשונה? היי, תכירו, הנה היא שהיא עשתה פרודקט בפיתוח, היא עכשיו נהלת אתכם.
תראה, הכירו אותי בארגון גם ככה, אז זה שם לא ידעו מי אני.
אין יט.
וכן, עשיתי הרבה מהמחירה, כאילו, הרבה מהמחירות של וויז.
כן, מחירות זה לא מרקטינג.
לא, לגמרי.
כן.
כן, היה, זה היה אתגר. אני עד עכשיו, כאילו, מן, אתה יודע, אני מקווה גם שזה היה אימור טוב. אני לא, אני עד היום אני אומרת...
אני מסכן לגרף, הכל טוב.
אני מקווה. זה היה אימור מכל הצדדים. אני חושבת שזה, כולנו הופתענו מזה שזה בסוף עבד היית טוב.
אקזמת.
אני רצים.
למה שתהיו מופתעים?
למה שעבוד?
למה שלא?
למה שכן, כאילו
זה... אם אני לא הייתי חושב, זאת אומרת, אני אסף, אם אני לא חושב שזה יעבוד, אני חושב שיש לי שיער כזה, ואני מחייך...
יש גם דברים שגם אסף אומר עכשיו, כן, לא, מה אתה צריך...
די, נו, זה סתם...
לא עליי, אלא כי כאילו, היה דברים, נגיד, סתם, לא היה לנו, נגיד, אוקיי, לא היה לנו ברנד, אפילו בצבעים, בעיצוב, הכל היה נורא מכוער כלפי חוץ. המוצר היה מהמם. לא, באמת, המוצר היה מהמם.
אבל?
וזה היה נפרד לחלוטין. החוצה, האתר, כל הדברים האלה, היה הכל, לא היה כאילו שפה ויזואלית. ועכשיו, אני מאוד אוהבת עיצוב האמנות, וגם אסף מאוד אוהב עיצוב האמנות, וגם ינון, וגם שאר הפאונדרים, כאילו, ידענו שזה לא טוב, אבל לא ידענו איך לגרום את זה לקרות כן טוב, ואתה מבין, כאילו, באמת, זה לא...
שימה, כי לפני כן, כי רצתם כל כך מהר שאף אחד לא הקדיש את תשומת לב?
היה צוות ברנד, היה כזה דברים בחול שלא הבנו, ולא... זה עוד דבר שלמדתי מאוד טוב, כשאתה לא מבין משהו, זה לא קטע מטומטם לפעמים, זה כי באמת יש בעיה, כאילו...
או שזה מאוד קשה.
לא, יש כל מיני אזורים שאני חושבת שכאילו... הרגשנו שאנחנו לא מבינים כי אנחנו לא מבינים, ובסוף אם אתה לא מבין זה באמת בעיה. כאילו, באמת מסתתרת על זה בעיה. אז קצת לא היה נגיד ברנד ויזואלי חזק, לא היה עיצוב, עכשיו שמסתכלים על וויז, נורא קל לזהות יש ארמה שלנו. לא היה את זה בכלל. זה מין דבר שכאילו...
איזה שיקולים עושים? זאת אומרת, אם אני אפרק לך, כן, מפרק את העבודה שלך, יש לך, וכל מה שאתה יכולה להתייחס, תתייחסי. מעבודה מול הגארטנרים של העולם, המרקטינג, ה-CEO-E למיניו, SEO-E, סליחה, ה-SEO-E למיניו, הגעתי כבר לאתר, ואז החוויה שלי מהרגע שהגעתי דרך איזשהו qualified lead, או לא יודע מה שהגעתי בטעות, ועד, בוא נגיד, הדבר ככלולותו, שאני מגיע לכנס, ואני רוצה שיזהו את...
לא, יש מיליון דברים. זה מה שמדורף.
ומה אני אומר, איך מתחילים?
מיליון דברים. זה לא, זה... אז קודם כל התחלתי באזורים שפשוט או לא היו בכלל, או ידענו שהם שבורים, ושם עשיתי את הדבר
הכי... פרטי.
כן, אני פרטת.
כן.
למשל, לא היה ברנד. אמרתי, טוב, אני רוצה להביא את המעצב הכי טוב בארץ, והבאתי אותו, כאילו, ובסוף...
מי זה?
אלון ברייר.
גילי פרגילי.
הוא, לא, לגמרי, הרים את כל השפה העיצובית של אלמנטור. ורועי קאץ, שהוא פשוט, הוא גם ברנד מטורף ודיזיינר מטורף, וגם הוא מנהל מדהים, בונה אופרציה בסקייל. בסוף, באמת, אני אפילו אומרת את עצמי, כשאתה מנהל אנשים, עזוב, אני יכולה, לא טובה בכלום, להביא אנשים טובים ולסמוך עליהם, ולתת להם מה שהם צריכים. וניהול. זה כמו שצריך. אז אמרתי, אוקיי, אני קודם כל שנייה מתאבדת על זה. דיגיטל מרקטינג, לא. הלכתי, אמרתי, טוב, מי החברות שעושות את זה מדהים בעיניי? מדהים. חברות שאני מסתכלת ב-B2B, עושות את זה מדהים. אני אוהבת את גונג, אני אוהבת את דאטדוג. אמרתי, טוב, הבאתי את מי שבנה את כל הדבר הזה בגונג. כאילו מין, התחלתי לבנות, באמת, איך שאני מבינה, להביא אנשים שאני סופר מאמינה בהם, לתת להם את מה שהם צריכים, ולרוץ, וזה התחיל לקרות, וזה התחיל לקרות. עכשיו, יש אזורים שבאמת הם גם יותר, נגיד, הזכרת אירועים. יש לי צוות פילד מרקטינג ענק. תקשיב, אני בן אדם, אני גרועה בשמות, אני גרועה ב... לא זוכרת, אני מדינות פרצת סוברית, קשה לי תמיד עם הריג'נים. כאילו, איך אני עכשיו אגיע לדבר הזה? היי, בטולה, או, בזה, אני לא זוכרת בכלל מה זה מה. כאילו, זה באמת, באתי במלא מלא צניות. עד עכשיו אני מרגישה צניות. אני עד עכשיו מרגישה שאני לא כזאת טובה במרקטינג, כן? כאילו, ביליתי את כל החיים שלי באזורים אחרים.
נו, מעולה, את רואה, אז את לא...
לומדת.
אז את לא שעננית, את לא סיימוית שעננית שסתם מבזבזת את הזמן של הארגון.
שעננו דני, כן.
בבקשה, החלטה מעולה של אסף, בבקשה.
יש לכבוד.
לא, אבל זה בדיוק זה. זאת אומרת, אז נגיד, את מצחה של לפצח אירוע. איך מתחילים? מה היה, את זוכרת האירוע הראשון ש...
כן, אז זה, אני, זה דווקא מקום שבאמת מאוד שמחתי קצת על הבטן שלי, שאמרתי, טוב, אנחנו באים לאירועים האלה, שם קוד, זה ירידים נורא גדולים, נגיד RSA וזה, משלמים מיליוני דולרים על שטח, כאילו כמו החדר הזה, אתה משלם על שטח, בוס. עכשיו, כל הבוסים נראים די אותו דבר בעיניי, אני הרבה פעמים מאוד קשה היה למצוא את הבוס שלנו, הכל כזה כחול, הכל זה אמרתי.
אפילו את התכנון של הבוס, עשית מראש הרי, מישהו הראה לך, הנה הבוס יראה כך.
אז אמרתי, עזבו, בוא נעשה משהו אחר.
באמת?
אמיתי.
אז תספרי.
כי זה נגיד...
אני מת על זה.
אז אם נגיד יסתכלו בבוסים שלנו, הם ביזר מארץ הביזר. לא, אמיתי. נגיד הבוס האחרון שלנו ב-RSA היה קוסם מארץ אוץ. הבאתי שחקנים שרים כמו קוסם מארץ אוץ, קראנו זה The Wizard of Wiz. כל הדוכן נראה כמו איזה דיסנילנד. לא כתוב לי בשום מקום מסס, פלטפורם, בלה בלה בלה, כמו כל שאר הדוכנים. פשוט ביזר, כי אני כאילו אמרתי, מה הקטע? זה דוכן. צריכים שחקפת של אנשים. אם זה נראה כמו כל שאר, מה אכפת לי? כאילו אמרתי, בוא ננסה. הרי הכסף הוא על המיקום. אם הדוכן שלי ורוד, זה לא עולה יותר מדוכן כחול. זה כאילו, זה כבר לא, זה בקטנות. להביא שחקנים זה $400 ליום. זה לא יקר, זה כאילו...
זה לא יקר, זה בטח בטל ב-60 לעומת המיקום עצמו.
כלום, והכל נורא כאילו דברים שמצחיקים אותי. ואני כן מעולמות הסייבר. אז כאילו, כל הבדיחות הן מצחיקות אותנו. זה כזה, הכל בדיחות על סקיוריטי. אתה מבין? זה כל הדברים הקטנים. איך אני אסביר? זה כאילו, נגיד עכשיו הדוכן הבא שלנו הוא משהו שגם מחלק מוצרים. אוקיי? אז יש לנו מוצרים מצחיקים לאנשי סקיוריטי, נגיד בליינפולד לצוותי ליגל שלך. זה משהו שאני יכולה לחלק בבוס, בסדר? זו בדיחה שמצחיקה אותי, מצחיקה אנשי סקיוריטי, זה כאילו, כל מה שאנחנו עושים, הוא מנסה להיות בווייב קליל ובקול ומצחיק, אבל שפונה לקהל שלי, הבדיחות הן לקהל שלי.
כשעדיין אבל את שמה בחשבון שבסוף המטרה שלך זה qualified leads.
כן, אבל נגיד הדוכן הזה, פעם ראשונה שבאתי ואמרתי, טוב, בוא נעשה משהו ביזר. מה אכפת לי לעשות פעם אחת? כבר שיימתי כסף על הדוכן. שהדוכן עצמו יהיה ביזר. עד אז הדוכנים שלנו נראו כמו איזה חנות אפל כזה, כאילו יפה, אבל לא בולט, היה לי קשה למצוא אותם. כן. הבאנו פי שתיים. פשוט כי הדוכן היה מוזר. פי שתיים לידים. ועכשיו זה כבר נהיה דבר שאני רוצה לראות מה נעשה.
מילה ייחודי.
בקטע טוב, אני אומר.
אם הכל יהיה ביזר.
אבל אגב, זו דוגמה מעולה למה כיף במרקטינג. כי אם זה היה גרוע, לא הייתי עושה את זה שוב. אני לא צריכה עכשיו לתחזק את הדוכן לרגע.
זה היופי.
בגלל
זה אני מת על מרקטינג, כי הוא הכל נורא מדיד. הכל נורא מדהים.
היינו, נגיד, עשינו, נגיד, אנחנו עושים בטיחות נורא טובות לאחד באפריל. כאילו, נגישה שעברה עשינו מין חנות, זה נהיה ויראלי, בכל הקהילות של הסיסויים, בכל הקהילות של אנשי קלאוד סקיוריטי, עשינו כאילו חנות מתנות לאנשי קלאוד סקיוריטי, שאתה יכול להשכרה לקנות מתנות. אנשים ניסו לקנות את הדברים האלה, היה לזה 40,000 מבקרים ביום. זה כל הקהל שלי.
מה עשית?
חנות שכאילו מוכרים דברים לסיסויים. זה עובד אצלי בצוות, בחור שקוראים אותו מורבך. הוא גאון שיווקי, אגב, שווה לך להביא גם אותו, הוא גם מוכר. הבן אדם מחר לינקדאין ג'נרייטור שעושה פוסטים מצחיקים וויראליים ללינקדאין. כן, הוא דוד מוכשר ברמות. זה להביא אנשים טובים ולזרום איתם.
כן.
אז הוא אחראי על פרויקטים מטורפים, באחד באפריל עשה מין חנות שמוכרת מוצרים לאנשי סקיוריטי, זה נהיה ויראלי, אנשים אשכרה ניסו לקנות את זה, אספנו דרך זה לידים, כל מיני שטויות אנחנו עושים, וזה עובד.
ומה לגבי החוויה עצמה? הרי אמרנו שאנחנו בסוף, וויז זה חברת טופ דאון.
כן.
זאת אומרת, בסוף מוכרים, העסקאות נסגרות בפרסנטציה ובהרצאות ובפסים ללקוח, וצריך תושמוז וצריך להוכיח וצריך לבנות ברנד, אבל בעצם נכנס לאתר. זאת אומרת, עד כמה אתם בכלל משקיעים בחוויה הזו מתוך הבנה שזה יכול להזיז איזושהי מחת?
זה מזיז.
זה
לא.
מזיז?
קודם כל זה מזיז מאוד. דבר שני, זה נכון שהוא איזה דופ דאון.
כשהפאנל מגיע ל-qualified lead מבחינתך?
כן, אבל גם, אגב, יש הרבה חלק מהקסם בענן. והסיבה שהשוק הזה הוא יש בו הבטחה מאוד גדולה והרבה מאוד כסף. כי הוא שוק ענק. כל חברה היא חברת ענן, גם חברות מאוד מאוד קטנות. עכשיו, בחברות קטנות אני לא מגיעה מתהליך מחירה. גם חברה שהיא עכשיו 200 איש.
כמה חברות כאלה יש לכם?
יש לנו.
יש?
לא יכולה לחוק מספרים, אבל המון. כאילו זה גם, זה לונג טייל מאוד מאוד גדול. אנחנו אוספים הרבה לידים מהאתר.
זה רוב החברות.
הרבה.
זה הטריק של נגיד של פייסבוק. אם פייסבוק אף חרם צרכנים לא יפחיל אותה אף פעם, כי הרוב המוחלט של המפרסמים זה המפרסמים הקטנים. זה יתרון ענק.
זה חברות ענן. כמעט כל חברה שקמנו בשנים האחרונות היא חברת ענן, וגם חברות שאף פעם לא שמעת חברת ענן, וגם אגב בישראל, גם חברות ענות בארצות הברית, זה חברות עצומות לפעמים. זה כאילו חברות שבכי לא שמעת עליהן, יכולה להיות להם ספן מטורף בענן. זה אינסופי. אז האתר
הוא... חקלאות שכאלו.
מיליון דברים. האתר הוא פאנל מאוד מאוד גדול ל-SMB ולמיד מרקט.
את משתמשת למשל בפריצות מפורסמות וכאלה ככלי מרקטיאלי?
קודם כל, אנחנו בעצמנו...
אני רואה מחקרים שיוצאים וויז.
יש לנו צוות מחקר.
מאוד נחמד לי לקרוא את זה.
אלון שינדל ושיר תמרי מהחוקרים הכי טובים של סקיורטי בענן. יש לנו צוותים מדהימים שעושים מחקר באמת מעניין ברמות.
כן, אבל בגלל זה שאלתי, כי כשאת עובדת בתור מנהלת מוצר ומפתחת, החוקרים זה פאנל לפיצ'רים.
אני עובדת מאוד עם החוקרים.
כשאת במרקטינג,
עובדת איתם המון.
מחקר זה פיצ'ר טוב לברנד אווירנס.
לא, אני עובדת איתם המון. אנחנו לאחרונה שחררנו, למשל, אתר, כאילו Cloud Threatscape, שפורט בכלל את כל התקיפות שרואים, שהן יהודיות לסביבות ענן, כל התוקפים, איך הם מתנהגים. יש פה באמת הזדמנות, גם יש פערים מאוד מאוד גדולים באמת בידע בתחום הזה. תקיפות ענן הן נראות אחרת לגמרי. בסוף, אני באמת מאמינה בתור מרקטינג, אני מסע להביא ערך לאנשים שקונים וויז. אני בעצמי קניתי מוצרים, כי אהבתי את התוכן השיווקי שלהם. אהבתי ללמוד, למשל בוויז את מנו גונג, אני מאוהבת בחברה הזאת, מאוהבת במוצר הזה. אחת הסיבות שקנינו גונג ולא מתחרים, בהתחלה, הם היו יקרים יותר מהמתחרה שלהם, גם סטארט-אפ ישראלי אחר, שמכרו אותו מאז. הם היו יקרים, ובאמת שסיבה שקנינו גונג, היה כי קראנו מלא כתבות על כזה, איך למכור ואיך זה, והכל היה תוכן של גונג, והיה תוכן כיפי, והיה תוכן מעולה. אני עושה אותו דבר לקטגוריה שלי, אז אני עובדת מאוד צמוד עם החוקרים. אני רוצה להביא ערך ל...
HubSpot עושים את זה, משקיעים
מיילצ'ימפ. אתה קורא את הדברים האלה, ואתה בא אחרי לשנות במוצר, אתה אוהב את החברה.
בוא נעשה שאלות מן הקהל.
כן.
תום וורבך שואל...
זה תום, מהצמת שלי.
אני יודע, פשוט קפץ לי השם. איזה תכונה הופכת עובד בוויז לעובד מצוין?
צריך הרבה, הרבה, הרבה סלף-דרייב. רצים מאוד מהר. צריך אנשים שדוחפים קדימה. סקרנים שרוצים ללמוד. יש אווירה מאוד מאוד טובה. כאילו באמת צניעות. אין אצלנו כזה ג'יניאס אס-הולס. אין, אין. כיף לבוא בבוקר, באמת. אין טולרנס לדברים אחרים. אנשים שהם, שסקרנים, שרוצים ללמוד, שעובדים טוב בצוות, כל הדברים האלה לדעתי.
עד כמה את יכולה להתייחס, אבל אופיר דור שואל, כמה הולכים לייצר הכנסות של 350 מיליון דולר? את המספר הזה אתם
ציינתם. אופיר דור, הוא כתב, כן.
כן, דה מרקר. אבל 350 מיליון דולר אתם כתבתם, אז אין לי בעיה להגיד את זה בכל רם פה. עכשיו, השאלה, כמה עולה, עכשיו, בוא נפרוט מה זה אומר עולה. זאת אומרת, אני תמיד שאני רואה את השאלה הזאת, אני אומר, גם חברות נורא גדולות, המשחק הזה של אופקסים וקאפקסים, ואיך אתה בכלל צובע כמה עולה לי לייצר, כולם נתפסים בשאלות האלה לעלויות שיווק. וזו טעות גדולה בעיניי. אבל אפשר לדבר על, כאילו, כמה שבא לך לדבר על עלויות שיווק.
לא, תראה, זו שאלה... קודם כל טובה. ואני חושב שגם הרבה פעמים נשאלת בקונטקסט של סטארט-אפים בארץ, כאילו, אולי הם סתם שורפים כסף.
לא, אני שואל, הרבה מה מסתדר מאחורי השאלה הזאת ששואלים סטארט-אפ? האם היו אקונומיקס שחשבו?
ברור, ברור.
זו השאלה ש...
לגמרי.
הם פשוט לא רוצים לשאול את ה...
לגמרי.
את מה שאת השאלה האמיתית.
כן. תראה, וויז היא מן הסתם חברה שכדי לצמוח להכנסות 350 מיליון דולר, אנחנו משקיעים הרבה מאוד כסף בפיתוח, באנשים הכי טובים, סופר תחרותיים בדבר הזה ובשוק. That being said, חלק מהגאווה שהצלחנו להגיע לחברות האלה ולהכנסות האלה, ביונט אקונומיקס שהוא make sense. אני כמובן יכולה לחלוק מספרים, אבל בסוף, וויז, אם מסתכלים על המטריקות של ה-NRR ו-Magic Number ו-Gross Margin, זה אינליין עם החברות הכי טובות בשוק.
עם החברות SaaS הכי טובות, כן.
כמו Datadog, כמו CrowdStrike, כמו חברות שהן פומביות ועם מספרים מדהימים. זה הדבר שמשך, כאילו, הגיוסים של וויז, בסוף, זה הדברים שמשקיעים מסתכלים עליהם, כדי להכניס עוד כסף, וזה הדבר שהפך וויז כל כך אטרקטיבית בעיני משקיעים, שלא רק שהגענו ל-350 מיליארד, אלא שעשינו את זה עם המטריקות האלה מאוד 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 טובות. וכחברה שמכוונת, אתה יודע, את העיניים קדימה ללהיות ציבורית, זה דברים שצריכים עליהם המון דגש.
גם ה-TROI הוא די פנטסטי, כי דוחפים אותך מהר מאוד לשלוש שנים או שנה. לפי פרסומים זרים.
לא, זה...
בסדר, נו, מה, זה אסטרטגיה, נו, מה...
זה לא איזה אסטרטגיה חזקה אצלנו.
לא? מבחינתך חודש אחד זה...
אני חושב, אני באמת חושב שאנשים משתמשו. זה לא צחוק, כאילו, הפחד הכי גדול שאנשים לא משתמשו במוצר, אז אין לי איזה אינטרס פה. אנשים באמת אוהבים ומשתמשים.
אני חייב להגיד לך שגם ברמה הצינית, שקניתי משהו לשנה, אני כנראה אשתמש. יש, מה לעשות? זה ככה רבד. חתמתי על חוזה עם מיקס פאנל, אני אשב על הראש להם, רס ונמו, אני רוצה לראות שאתם משתמשים בזה, כי שילמתי את זה כבר שנה עכשיו.
צודק.
אתם ביקשתם.
מסכימה, אני גם עושה את אותו דבר לצוות שלי.
בדיוק. אמינה, ה-TROI הוא לא ציני לגמרי, כי בסופו של דבר זה לא משנה אם עכשיו קנית לשנה, הרי רוב וברוב המקרים שנה לא יחזיר את העלות האמיתית, בטח בצוותי סיילס נורא גדולים וידה, ידה, ידה. ואני רוצה שיהיה גם מעבר לשנה הזאת. ויש יתרון לחייב בן אדם לשנה. רואים את זה במנדי, רואים את זה בהרבה חברות. זה לא איזה משהו פסול בעיניי.
לא, מסכימה.
יש, אתה יודע, שאתה מביא לי משהו בחינם ל-30 יום, הסיכוי שאני אעשה לו צ'רן הוא הרבה יותר גבוה מאשר, זאת אומרת, 30 יום חינם, ואז כזה תעביר אותי לחבילת תשלום, כי הרי פשוט הבאת לי עוד נקודות החלטה.
כן, לא, אנחנו מוכרים בטובי, אנחנו לא מוכרים ב...
אני יודע, אני רק אומר, במובן הזה של, אין מה להיות טהרן בשוק הזה.
כן.
בוא נעשה קצת שאלות. מה הם העקרונות הדומיננטיים שמגדירים לתרבות הארגונית של וויז? אני כבר נראה לי בהרבה. הנה עוד שאלה קצת על הדברים האלה. יש טענה שהקוגס שלכם גבוהים כביכול ומנפחים את ה-ARR, כשבעצם העלויות שלהם גדולות פר לקוח, כי הם משכפלים את סביבת הענן למען סריקה ברמה היומית. האם זה באמת המצב? ואם כן, מה ההשפעה על התמחור והרווחיות?
לא, מי עשם לא, אנחנו לא משכפלים את סביבת הענן של הלקוחות שלנו, זה... אנחנו לא עושים את זה.
וואו, הייתי מתחרפן.
בגדול, כאילו, לא, לא, זה...
אולי לשכפל קונפיגורציות או דברים כאלה, אבל זה לא קשה להאמין שאתם מנפח...
לא, אנחנו לא משכפלים כלום. שוב, המטריקות שציינתי, זה בדיוק כמו שהן מודדות. הן מודדות כאילו, magic number וכל המטריקות האלה, הן מודדות בדיוק את זה, הן מודדות כאילו כמה אתה מוציא, לעומת כמה אתה מכניס, וכמה זה יעיל, ואנחנו ממש, אני לא יכולה, שוב, לא יכולה לצאת מספרים דוקים, אבל אנחנו אינליין עם חברות שהן best in class, כן, ולא משכפלים סיפות אותן.
אור זולה יקר שואל, מה לא כיף לך בתפקיד, על מה היא צמיחה לוותר?
וואו, זאת שאלה טובה מאוד.
שפרים לא כיף.
כן. קשה עם ה... כאילו, קשה לפעמים השעות, בסופו בצוות שלי עם אמריקאי, אני בוחרת לגור פה. יש בזה קושי מסוים.
יש לי השבוע יומיים שיש לי כזה בלוק ביומן 3-10, כי יש ישיבות קוורטרלי, וזה ימים שאני אומר, אני קם בבוקר ואני כזה...
אני באמת בוחרת לגור פה, אבל זה רגיל אצלי. כלומר, אני עובדת שעות... כן, אין מה לעשות. אני באמת בוחרת לגור פה, ובסוף החברה היא רוב הצעות בארצות הברית, אז בזה יש אתגר מסוים, אבל זה רק בתפקידים כמו שלי, זה לא רלוונטי לרוב האנשים.
אצלנו זה הנורמה. אצלנו רוב החברה היא לא ישראלית, וזה המינוס הכי גדול של Remote First, בחברה שהיא רובה לא ישראלית.
כן.
ומצד שני, החבר'ה שלנו הם מדהימים. זאת אומרת, יש לנו חבר'ה בג'רזי, שאשכרה קמים ב-5-6, ואני לא מתאר לעצמי כאילו... אבל אומרים לי, מצד שני, 4-5, אני כבר אחרי מלא שעות, ואני שלי כל הזמן עם הילדים והכל, אז אני אוהב את זה, אבל...
גם וויזי חברה שהיא ברובה, היא לא ישראלית, היא חברה ברובה אמריקאית, אבל הפיתוח נגיד הוא פה, אז כאילו זה מאוד תלוי בתפקיד, אבל מה אני לא אוהבת? אני חושבת שבאמת, הצמיחה והקצב הוא מאתגר. אני גם בשבילי, זה הרבה דברים פעם ראשונה. אני אפילו לא ניהלתי 60 אנשים. אז יש לי הרבה, אני לא תמיד מרגישה שאני נותנת לכולם את הקשב, אני לפעמים חסרת סבלנות. זה הרבה התמודדויות גם עם כאילו הצמיחה במצבי קיצון בשבילי.
יש לך סקיפ מיטינג עם כולם? בלתי אפשרי.
זו שאלה ממש טובה, כי עד לא מזמן היה לי, ובדיוק חתכתי את זה לפני חצי שנה בערך, שכבר הצוות נהיה באזור ה-60, ועכשיו אני, יש לי כזה כמו אופיס אורז, כאילו, זה קשה. זה, אגב, זה באמת קשה, זה
בדיוק זה, אם אתה עושה סקיפ מיטינג, לא מיטינג one-on-one שבועי, סקיפ מיטינג חודשי נניח, לא רבעוני, אנחנו מדברים פה על שליש,
אפילו רבעוני,
מחודש עבודה מטורף.
אפילו רבעוני חתכתי, כי היה לי רבעוני, וכי באמת היה לי מין תחושה שלא, כל בן אדם בצוות, אבל אני בונה פורמטים אחרים קצת לאינטראקציה, אבל זה דבר שהוא קשה לי. זה כל פעם מצליח
ל... שיחות קבוצתיות כאלה?
כן, זה כל פעם מצליח באמת להמציא את עצמך, כי הכל זז נורא מהר. אז כאילו, בוויז משהו נורא מבולבל, זה שמה שאתה עושה עכשיו, אין מצב שהוא רלוונטי עוד חצי שנה. אם אתה עושה את הדבר עוד חצי שנה, אתה עושה משהו לא טוב, זה לא הגיוני. הכל גדל כל כך מהר ומשתנה מהר, שכל פעם צריך כאילו, זה נורא מאתגר גם ברמה האישית. כל פעם למצוא את עצמך בפורמט חדש ולהסתדר בו. אולי גם זה עונה קצת על השאלה של תום. צריך אנשים שכאילו מאוד בסבבה עם קרקע שמשתנה כל הזמן, סביבה שמשתנה כל הזמן, והרבה הרבה שינוי והרבה אתגרים. צריך כזה סקרנות וכן.
עד כמה את לרוצה לדעת את העבודת IC בעצמך? זאת אומרת, נגיד, כל העולם של דיג'יטל מרקטינג, רק להכיר באמת פרסום בלינקדאין, זה עולם תוכן שלם.
אני לא מכירה את זה.
רק להכיר פרסום בפייסבוק, עם כל הכבוד, זה עולם שלם. לעשות העבודה של ה-IC, את לא יכולה, שאלה כמה צריכה לסגור את הפעם.
אני סומכת ברמות על הלידר שלי, ואני כן מרשה לעצמי לשאול גם שאלות ספציפיות לפעמים, וזה עוזר לי שנייה לקבל חיווי לכמה הצוות על זה. נגיד, אני יכולה לראות משהו מאוד מגניב שחברה אחרת עושה, ואני עכשיו ארצה שאני אבין עד הסוף לעומק למה אנחנו לא עושים את זה. פשוט זה עוזר לי לבנות טראסט עם האנשים שאני מבינה שהם מבינים נורא טוב לעומק.
זה מאוד עדין, זאת אומרת, נגיד עכשיו, תשבת אותם עם החבר'ה של לינקדאין בארץ, צריך לשאול, לא יודע אם מנהל שם את זה עכשיו, והם מראים לך משהו חדש, ואז עכשיו את תבואי כאילו לצוות כזה, בחיל ורד כזה, היי חבר'ה, תראו מה זה, כי את לא רוצה לבוא הוואנטה, כי זה העבודה שלהם, הם האייסיס.
אז תראה, משהו אני חושבת שהוא חמוד בזה שאני בעצם מנהלת צוות מרקטינג, ולא כזה מבינה במרקטינג, וככה נכנסתי לתפקיד גם, שזה בנה אולי שיח קצת כיפי אצלנו, שזה סבבה לשאול שאלות ולא להבין. כאילו, אני באמת שואלת מה שבא לי, וזה גם יצר תרבות כזאת, ואני גם אגיד לך את זה שני, כל הצוות מרקטינג הזה, הם מוכרים לאנשי סקיורטי וקלאוד סקיורטי, והם לא מבינים בזה כלום, זה גם פתח להם את הפתח לשאול את זה. זה יצר שיח מסוים, אז כשאני באה לצוות, זה אף לא ממקום שלם, אני יודעת יותר טוב מכם, כי אין אשליה כזאת בכלל.
כן.
אתה מבין?
כמו שעשינו, באו כל מיני חברים מוכשרים, וכזה מסתכלים על טוויץ' ועושים אחלה, שומע, נז, מתאים. כן, זה קורה מדי פעם. העולם התוכן של טוויץ', כן, כן. שיחות של, מה היא עשתה שם? היא זרקה חתול, זה הבעיה שלנו היום, היא זרקה חתול, המצלב, כן, כן, היא זרקה חתול, נכון? היא אכן זרקה.
אתה ממש בתחום של צעירים כזה, כן.
אז רוב, אבל רוב החבר פה לא כאלה צעירים, אז כזה בואים וכזה עושים, מה קורה פה עכשיו? זה מה יש. טוב, לפני שנסיים ונחזור לדיי ג'אב, המלצות, כל מה שבא לך.
יש ספר שאני נורא נורא אוהבת בתחום יש כל מיני ספרים שכזה כולם קוראים בתחום שלנו שאני מאוד מעריכה, כמו הספר של סנופלייק והספר של נטפליקס, וכאילו באמת באמת כזה תרבות ארגונית וסטארט-אפ שאני אוהבת.
נשים את הספרים, כן.
אחד שהוא, שאני חושבת שהוא פחות טריוויאלי, ואני סופר סופר נהניתי לקרוא אותו, Setting the Table, זה של הפאונדר של Shake Shack, ועוד רשת מסעדות כזה די מוכרת בניו יורק, והוא קודם כל איש עסקים מדהים, אבל זה גם ללמוד על, על הערכה ללקוח ממקום של מסעדנות, שזה באמת, זה סופר סופר מלמד, ואיך להשאיר עובדים בסיטואציות שהן הרבה יותר קשות מהייטק, כן? כי איך אתה גורם לעובד במסעדה להיות מחויב, ואיך אתה גורם ללקוח בפסט פוד צ'יין להיות מחויב, ואיך אתה שם לב שאתה לא רק מתעסק בבעיות, אלא גם מתעסק בעובדים טובים במקומות שקל כאילו לאבד אותם. זה ספר שהוא כאילו בעולם תוכן שהוא לא שלנו, כי הוא לא של הייטק, של להקים רשת מסעדות, והוא בעצם ראיש היחיד שלנו, והוא גם כותב מדהים, אבא שלו היה כזה עורך של עיתונים, סיפור הזמות מטורף, ובן אדם שהוא עם כל מיני קונספטים ניהולים סופר רלוונטיים וסופר מעניינים וסופר אפליקביליים, שמה שחרצו לי בראש. אז אני ממש ממליצה, ממש ממליצה על הספר הזה.
ממליצה מעולה, אני באופן כללי, אם מציע לכולם לפתוח את הראש, אני מקבל השראה ממקומות אחרים. זה
אחת. זה אובססת לקוח ברמה של להבין, כשמישהו מזמין מקום במסעדה שלך, לברר ליד מי הוא מזמין מקום, ולקרוא מראש של הבן אדם, ולהגיד למערכת שאם זה בחור מפורסם, שיהיה את הספר שלו. אני ככה חושבת גם על לקוחות בסייבר. זה אותו דבר. זה להבין אנשים.
אם במסעדנות, שהם גיקים של מסעדנות, מה שאת אמרת עכשיו, זה כאילו קנייה כל כך קלישה עבורם, כמו שעבורנו ספרים כמו שנטפליקס ולא יודע מה, הייפר סקיילרס כזה של ריד הופמן וכאלה, אז עבורם זה כל כך קלישה שאם תראו את, את הדוב של דיסני, אתם תראו שיש שם את הדברים האלה שם, בקטע, בצורה אגבית, כדי להראות שככה מסעדות מאוד טובות עובדות, וזה ככה, כי רעיונות טובים הם טובים, ומסעדות זה הדבר הכי מדהים, כי אם את חיה פרק, לא יודע, תל אביב וגוש דן, האקסיומה שאת מכירה זה שמסעדנות זה עסק נורא, וכמעט כולם נכשלים. כמו שאומרים, הסטארט-אפים. עד שאת קוראת ספר של איזה מסעדן מאוד טוב, ואז הוא מספר לך למה זה לא אמור להיות ככה, כי זה פשוט עוד עסק שצריך להכיר לעומק, והרבה אנשים באים למסעדנות, כשהם לא כל כך טובים בזה. כי יש להם,
אני גם
יש להם פשוט, זה כמו סטארט-אפים של פעם, שאנשים פשוט לא היו יזמים או יזמיות טובים, טובות, הם פשוט לא רצו להיות מפתחים, פתחות, אז הם לא ידעו להקים עסקים.
אני גם אוהבת את זה, כי זה באמת דבר של אקסקיושן. הרי בסוף הוא מוכר המבורגר, כן? כאילו לפעמים מסתכלים בסטארט-אפים ואומרים, מה, למה, וואי, זה טכנולוגיה, זה, תקשיבו, כאילו זה,
זה מוצר.
מוכר המבורגר. זה לא, הוא לא המציא המבורגר. זה המון, המון, המון באקסקיושן ברמה הכי גבוהה, והוא מסביר איך בונים חברה שזו התרבות שלה. זה מדהים לקרוא, אני אתן אנקדוטה קטנה, לכל עובד בשייקשק, כאילו בחדר עובדים שלהם בלוקרים, יש להם מראות, ולקחו זמן להבין איך הוא מעריך עובדים. איך אתה גורם, אתה צריך שם בסקיילים. על המראה יש להם כמו צירים כאלה של כאילו can do, ו-will do, won't do. אתה צריך עכשיו כאילו איפה אני ברבעונים האלה. וככה הם מסתכלים על עובד. כאילו עובד הוא יכול ורוצה, או לא יכול ולא רוצה. פשוט באמת ספר מדהים, ממליצה לכולם.
אנחנו נראות עסקים כאלה בארץ, שנגיד הברסרי, בסיור, שהיה מקום מתוקתק לעלה, גם אם אתם לא מתים על האוכל, אני אומרת, איזה עסק מגניב זה, איך כולם עובדים יפה ועובדים טוב.
וקונסיסטנטי, אותם מודיפיורי גם שהרמת ש דברים שמחזיקים רמה שנים, איך עושים את זה? איך עושים את זה? זה מדהים.
מנהלים עסק טוב, זה פשוט נורא נורא קשה, ורוב האנשים לא רוצים, כי זה קשה, כי זה לעשות הרבה דברים לא נעימים, וזו עבודה מאוד 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 קשה.
זה לא שחרר אף פעם.
זה לא שחרר.
כל הזמן להחזיק את הסטנדרטים שלך גבוה.
What's every day, dot every eye, ורובנו משחררים, וגם הרבה אנשים שאומרים שהם עושים את זה, לא עושים את זה, ואז צריך למצוא מערכת שמאזנת גם את עצמך, לעשות תרבות ארגונית שאפשר גם להצביע לך ולהגיד, you're fucking up, בלי שזה יהיה ספרטה מופרע כזה, אבל כן, מקווה שלכו תקראו, שיהיה לכם השראה ותקימו עסקים נהדרים. מה אני אגיד לכם? יאללה, תודה רבה רבה.
תודה רבה רבה.
שיהיה המון המון בהצלחה. ביי, אני מצפה לראות אותך מצלצלת בפעמון. ביי.